원, 투. בוקר טוב, הופה, עכשיו מתחיל השבוע, עכשיו מתחיל השבוע, זה הרגע, זה הרגע לאהוב זה, הרגע לאהוב זה, הרגע לאהוב זה, הרגע זה, הרגע לאהוב זה, הרגע לאהוב זה, הרגע לאהוב זה, הרגע.
נו באמת. כך צפוי.
כן, אוקיי חבר'ה, ככה מתחילים שבוע. תעזבו אתכם מיום ראשון, תעזבו אתכם ממוצ"ש, יום שני בבוקר.
זה הרגע לאהוב, זה הרגע, זה הזמן שבו סביבך הכל פורח. אם אתה צעיר עדיין ושיקור ולא מיין, זוהי אשמתו של הירח. המביט ממעל וזורח. זוהי השעה.
כן. וכולם נהג תסביר טיפה מאחורה בבקשה, תודה.
זה הרגע לאהוב, זה הרגע,
בן כספי,
זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב.
תתחיל, תעדכן.
אוקיי, בוא נתחיל.
אני שואל את עצמי, ההתעלמות מיום ראשון בגלל שאתה בטראומה מברק סרי בימי ראשון שזה, או מהרייטינג של אתמול של יום ראשון של הפטריוטים, מאיפה הליצות הזו?
תראה, אנחנו, זה אנחנו. לא, נראה, כמו שאתה מכיר אותי, נראה לך שאני בטראומה מברק סרי, כמו שאתה מכיר אותי, יצא לך להכיר אותי טיפה.
אני מכיר אותך, מצד שני אני מכיר גם את ברק סרי, זה לא מופרך. האיש יודע, אני סיפרתי לך כבר, שגם אני הייתי נכנס, כשהיינו בצדדים המנוגדים, הוא היה עם אהוד ברק ואני הייתי נגד, בוא, אחד האנשים האחרונים שאני רוצה לריב איתו.
הוא כבר בטעת, הוא כותב עליי מאמרים, על הרייטינג וציוצים וזה. תשמע, בן, אני עוסק בדברים, כאילו...
אין, אבל כמה אתה מחרים אותו, אז אתה מפחד להתייצב מולו בימי ראשון.
אני מפחד, מה מפחד?
מצד אחד אתה בונה את התדמית שלי, לא אכפת לי כלום, וזה הרגע לאו, וכולך באמת גוש של אהבה, כן? מצד שני, אז סרי צועק עליך קצת, ותראה, שלולית.
תשמע, בן, אין דיון איתו, זה לא מעניין אותי, אין דיון.
למה אין דיון?
כי אין דיון, אין דיון, זה הכל, זה הכל, הוא כל הזמן צועק, אין דיון, אי אפשר לדבר, אין שיחה. אז מה יש לי, אני לא, זה לא, יש, ממש מפחיד אותי, לשבת איתך ואיתו, אני ממש מאוים.
לא, אבל העובדה שלי, עליי אתה לא אומר, אני לא רוצה לשדר איתו, בוא, גם אני לא יהודי פשוט.
כי איתך הגענו לאיזה מודוס ויוונדי.
נכון, מודוס ויוונדי.
שאפשר לשדר, אתה מדבר, אני מדבר. תשמע, אם אני לא יכול לדבר, אז מה יש לי לדבר? כאילו, מה אני לא בא לסבול, בא ליהנות.
למה אני חייב איזה, אני לא פרקליטו של ברק סרי, אם כי אני מאוד אוהב אותו. תגיד, שאלה שמטרידה אותי, אתה באמת קנית דירה בבת ים?
כן, לא רק שקניתי דירה בבת ים, אני עכשיו משווק את הדירות האלה, כאילו אני הפרזנטור של הפרויקט, אתה מבין?
אז כאילו בטח קיבלת, זאת אומרת, גם אתה עושה פרסומת וקנית דירה.
לא, מה שהיה, אמיתי מה שהיה.
אמיתי לגמרי, גם אני רוצה דירה, אומנם בטח לא יתנו לי, אבל...
אמיתי לגמרי מה שהיה, זה שהם פנו אליי שאני אהיה פרזנטור של הפרויקט הזה. אוקיי. ואני אמרתי להם, תקשיבו, אם אני פרזנטור של משהו, אני חייב להרגיש שאני שלם איתו, אני קונה דירה. אז קניתי דירה. ועכשיו אני, ונתנו לי הנחה, אבל לא בחינם או משהו. כאילו, אפילו לא איזה הנחה דרמטית.
טוב, חבר'ה,
כאילו...
אני בת ים לא, אבל חולון, שם אני נולדתי, כן. גם עוד השרון, אני פנוי.
למה? פרויקט מעולה, מה הבעיה שלך? תבוא תבדוק, מה קרה? מה אתה שלילי על בת ים?
שני אחים שלי גרים בבת ים.
מה אתה שלילי על בת ים? מה קרה לך?
שני אחיי גרים בבת ים ברגע זה.
אני אוהב את בת ים.
יפה, אבל אני נולדתי בחולון. מה אני אעשה?
אז תעשה מה שאני עשיתי, תקנה באיזה פרויקט בחולון, תשווק אותו, תעשה כסף, מה הבעיה?
אז הרגע אמרתי את זה, הרגע, לא הקשבת עוד פעם.
הבעיה שאתה לא ממנף, אתה לא ממנף את הכוח שלך ואת העוצמה שלך. ואני פונה שוב למפרסמים, פרסומת של בן ושלי ביחד, יכול להיות להיט. אני פונה ללב שלכם, ללב הרחום שלכם.
בואו נחשוב מה אנחנו יכולים לפרסם ביחד.
כל דבר. כל דבר.
ממש.
אנחנו ביחד על השלטים באיילון, זה לא משנה מה, זה מוכר. זה מוכר.
דיור מוגן למטורללים.
בדיוק. ויפאסנה, קורס ויפאסנה. אוקיי? קורס ויפאסנה, אנחנו מוכרים.
שר אומר, מוצרים של ללין ליום האהבה. בטח לשר יש ריטלים ללין.
אולי חיתולים למבוגרים.
טוב, מה לעשות? לא יצא לי לעשות פרסומות, לא מאמין שאני לא אשבר מתישהו, אבל מה אני אעשה? אני בנוי אחרת. טוב, תגיד רגע, מה, יש לי כל מיני סגירות חשבון איתך. קודם כל, הייתה, יש כתבה יפה מאוד על כל השקרים שלך בדמרקר.
אופה, אופה, אופה. חבר'ה, תנו לי עוד כתבות עליי. השקרן,
עכשיו, אני עניתי להם ואמרתי להם.
כן.
תשמעו בן ואינון, יהיה לכם שם עוד מלא, מה הם נתנו שם? אמרת, יללת עלילת דם על ראש מועץ כוכב יאיר עם החנוכיה, זה נכון.
עם החנוכיה!
תקפתם את אלי אלבג, שהוא לא דן לממשלה ולביבי, אבל הוא פתח את הנאום שלו בלודות.
זה אגב לא אני אמרתי, זה אנשים בפאנל אמרו, אבל שטויות!
אתה רואה, אתה כמו ביבי, תמיד זה מישהו אחר. כשקורה משהו, זה מישהו אחר.
העיקר הכניסו.
כשיש פרסומת מקבלים דירה, זה אתה. פרסמת תמונה של קפלן וצחקת שיריקה עם מפגינים, אבל זה היה אחרי הפגנה. מספר הרציחות בחברה יהודית ירד, אבל הוא עלה. עצומה של יותר מ-300 אמהות, אבל לא. קיצור, תאימה לך עכשיו. והדבר הנוסף, האחרון, אשכרה, אתה חפרת לי פה חודשים, איזה חודשים? שנים, על הוועדה למדרוג, ובסוף מתברר שאתה מפעיל שם סוכנים. בוא נע, אתה תמנון.
נשמע, בוא נגיד ככה. יפה, תודה שהעלית את הנושא.
מה זה הסיפור הזה?
בוא, תודה.
לא, זה מעניין.
תודה שאתה מעלה את הנושא הזה.
בבקשה.
תראה, 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 תראה. קודם כל, על הטור של, איך קוראים לבחור הזה שכתב עליי את הטור?
אשכרה לא יודע. אתה מדבר על איזה משקרים?
נו, ההוא שהוא כאילו פעיל חברתי כזה מהסיפור.
תומר אביטל. אחלה בחור.
כן, אז הוא
עיתונאי עצמאי ומצוין.
זה כבר טור, אני מטריף אותו, עוד אחד שאני מטריף אותו, גם הוא כבר טור שני שהוא כותב עליי, אבל תקרא, הכי מצחיק זה התגובה שלי.
אין לך בושה, אני כתבתי לך 200 אלף טורים וכלום.
לא, אתה מזכיר אותי, שם, הוא אשכרה כותב טור, מפרגן, לא כמוך. אבל קראת את התגובה שלי ב...
האמת, היא הייתה מצחיקה.
נכון?
בונה בונה, אני מקבל פה פניות לדירות, ישראל, קנדה, דברו, דברו איתי, אבל אצלי זה לא עינון, אני צריך גימור, רמה וזה. תזכיר לי איך הגבת, זה יצחיק אותי, אני זוכר שזה יצחיק אותי.
איך הגבתי, בוא נראה, אני חושב שאחותי שלחה לי את הזה.
טוב, לא חשוב.
לא, זה דבר שעכשיו, תראה, אז הוא כותב עליי את הטורים שלו ודה מרקר וכל החרטות שלהם, שאתה יודע, אני מתייחס לזה, זה כמו שהם לא פרסמו את זה, אבל אתה יודע ש... בהקשר של מה שאמרת לי על הרייטינג, על ועדת המדרוג, פנה אליי איתמר בנט זין. מה זה בית זין ראשי תיבות? דבר היחיד שעולה לי הוא לא ראוי, אבל כאילו, מה זה, לא יודע מה זה, בר
זה, זוהר? זה כן, זה השם משפחה שלו, וגם הוא עיתונאי מעולה.
אוקיי,
נו, ומה פנה אליך ומה?
אז הוא כתב לי הודעה, העליתי את זה בטוויטר אגב, כותב לי שלום, זה וזה מעין השביעית, ראינו שאתה היית בקשר עם אנשי פיפל מיטר וכאלה, ורציתי את תגובה שלך.
נכון.
אז כתבתי לו דבר עם הדובר שלי, ושלחתי לו את הטלפון
תגיד,
שלך.
תגיד, גם את זה ראיתי. תגיד, עכשיו ברצינות.
כן.
אתה יודע הרי, לאנשים שהם בפאנל של ועדת המדרוג אסור להיות בקשר.
המגדור.
מה היה שם? הנה עכשיו זה רק אתה ואני.
רק אתה ואני, אבל לא שומעים.
רק אני ואתה.
רגע, הנה התגובה. הוא כותב שכל מה שאני אומר זה שקרים, תומר אביטל, וכותב טור שלם שהכל זה פייק, וכל מה שאני אומר זה שקרים. אז כתבתי ככה, התגובתי, אני גם טוען שתומר אביטל הוא עיתונאי מעולה, ולכן גם מצליח מאוד, ושהטור הזה הוא טור ברמה גבוהה, שלא מערבב בין עמדה פוליטית ועובדות מפוקפקות, ענייני מאוד, רציני, לא קשקוש מקושקש ואינטליגנטי. זו הייתה תגובתי. אפרופו לכל הקשקושים, אז אתה יודע, אז הם שולחים לי, אגב, אחרי זה, אחת מדמרקר, יסמין גואטה, שלחה לי גם כן, לגבי ועדת המדרוג, אמרתי לדברים יועץ התקשורת שלי, ונתתי לה את הטלפון של ברק סרי. אבל לגבי הסיפור עצמו, מה שהיה, תראה, אנחנו כמובן נתבע גם את ועדת המדרוג, וגם את יסמין גואטה, כן, בוודאי.
קודם כל אני שמח שאתה התחלת גם אתה עכשיו ברבים.
לא, כי הם עברו על החוק.
יפה. על מה אתה תובע אותו?
מה שקרה, האיראנים פרצו לי לטלפון. ובין היתר, ממה שהם פרסמו, הם פרסמו את רשימת אנשי הקשר שלי. עכשיו זה חומר אסור בשימוש.
וואלה, משם הביאו את זה?
כן, והם ראו שם אנשים שכתוב פיפל מיטר. אז מי שהלך לוועדת המדרוג, ועדת המדרוג לקחה את הטלפונים, לפי מה שהיא טוענת, והתקשרה לאנשים. זה אסור לה לעשות כזה דבר. זה שימוש בחומר אסור. זה חומר שנפרץ לי לטלפון. הוא אסור בשימוש, ורבותיי חברים, תודה.
אני מאחל לך בהצלחה.
שנייה, חכה, עוד לא גמרתי.
להערכתי, התביעה הזאת לא תוליד כלום, כרגע שזה מתפרסם, אבל לא משנה, אז אוקיי.
זה גם,
אני שואל לך בשאלה פשוטה, אתה אשכרה דיברת עם אנשים, אבל אתה מדרוג.
גם יסמין גואטה עשתה אותו דבר. התקשרה לאנשים, הם התקשרו אליי, התקשרה לאנשים ואמרה להם וזה, גם היא עברה על החוק. אז אנחנו ניפגש בבית משפט בעזרת השם, ואנחנו בעניין של הרייטינג עוד נדבר, רבותיי, בוועדת המדרוג, כפי שהבטחתי לכם בעבר,
אוקיי.
ואני מתכוון לעשות את זה.
עכשיו אני רק מזכיר לך, אתה יודע, בידידות,
כן.
מה אתם עשיתם לגנץ, כשהאיראנים פרצו לא לטלפון, כן. מה הפצתם עליו? מה אמרתם עליו? הוא לא יכול לשמור, ביבי, בנתניהו, כן, על הטלפון, איך הוא ישמור על המדינה וכו' וכו', אבל הנה, כשזה מגיע לכבודו הרגיש, אתה כבר ממטרת תביעות, באמת, לא יצא לך כלום מהתביעות האלה, ספוילר, יש מקומות שאפשר לתבוע,
אתה לא יודע מה אני רוצה להשיג מהתביעות האלה.
אתה יודע מה? שבהצלחה לכולנו.
אוקיי,
עכשיו תספר לי את הסיפור, זה מעניין, אשכרה מעניין, איך הגעת לוועדת המדרוג?
עכשיו.
מה יצא לך? נניח, אתה יודע מה אני שואל גם את עצמי, נניח אני יש, יודע על שלושה אנשים בוועדת המדרוג, מה אני יכול לעשות? להגיד להם, תראו כל הזמן רק...
שאלה מצוינת, תודה בן, בן מאיפה, מאיזה כלי תקשורת?
ערוץ 14.
ערוץ 14. תשמע, זו שאלה מצוינת. מה שקרה זה נורא פשוט. אני בזמנו פרסמתי ברשתות של אינו ניוז, בטלגרם ובכל המקומות, שאני, מי שבוועדת המדרוג, שיש לו פיפל מיטר, שיצור איתי קשר. זה היה שקוף וגלוי, לא זה. ואז היו אנשים, אומנם מעט, אבל שיצרו איתי קשר, ובזמנו, חלק אמרו לי שהיה להם בעבר פיפל מיטר, חלק אמרו לי שיש, ומה שעניין אותי זה לבדוק איתם האם כשגייסו אותם לפיפל מיטר, בדקו איתם לאיזה ערוצים הם מסתכלים לפני שמגייסים אותם, אתה מבין? כי כמו שאתה שואל, מה אני יכול לעשות איתם? מה אני אגיד להם, תראו ערוץ 14?
כן.
ואם לא בא להם לראות ערוץ 14? איזה שליטה, איזה שליטה יש לי על הדבר הזה? מה אני יכול, מה אני אשלם להם כסף שירו ערוץ 14? אני אשלח להם שמפניות וסיגרים שירו ערוץ 14? מה בדיוק אני אעשה? מה החרטוט שהפכו פה, וואו, אילון מגל, היה לו קשר עם חירוי מוועדת המדים, הפיפל מיטר, אוסטיקר אתה מה עושה, פרשת 9,000, תגידו לי, חבורת מטורללים, מטורללים, מה אתם כל היום מקשקשים לנו במוח? אוכלתם לי כבר את כל התאים, נולדתי בן אדם אינטליגנט, מאז שאני בתקשורת רק הולכים וחסרים לי תאים במוח מהשטויות שלכם, מה אני יכול לעשות? מוציאים את זה, ועדת המדרוג מוציאה את זה, פסלנו, העין השביעית, פולו-אפים, פתאום, דמרקר עושים פולו-אפים, פתאום וויינט, תן לי בבקשה תגובה, תן לי תגובה. זאת התגובה שלי, אגב. מה ששמעת עכשיו, זאת התגובה שלי.
כן, תגובתית. אני רק מציין בקטנה, אני יודע שכבר אין לזה שום חשיבות, וזה נדוש, וזה אפילו גם קצת מיותר, אבל זה לא חוקי. אסור להיות בקשר עם חברים בוועדת המדרוג, הם עשו עבירה, אתה עשית עבירה, אני לא יודע באיזה... זה לא רצח, כן, אבל זה פשוט אסור שזה... זה שעשית איזה גלוי... אתה יודע מה הקסם שלך?
נו.
שאתה עושה הכל גלוי. אבל, זאת אומרת, מה שאני יודע, אני לא יודע מה אתה עושה סמוי. אבל זה פשוט אסור לעשות את זה. בקטנה, כאילו, אני אומר את זה כרסה, לא כדי לאט, לא בשביל טיזינג. אז רצית לדעת אם גייסו, תשמע, לוועדת המדרוג לא מגייסים. מגייסים מרגלים. נניח קטר גייסה מרגלים בלשכת ראש הממשלה. אם לא מרגלים, בוא נקרא לזה סוכנים משותים.
אחד כבר תובע אותך.
ועדת המדרוג זה אנשים שמצטרפים לפאנל, שהם על פי מדגם וגם מקבלים כסף, אגב. אתה יודע שמשלמים להם, זה סכום טיפשי, אבל משלמים להם. בקיצור,
הכסף שאני הצעתי להם הוא הרבה יותר גדול.
טוב, אבל בגלל שאתה מתגעגע לסריה, אני אקרא לך ציוץ שלו מעכשיו.
כן.
אמרתי לינון מגל לפני כמה ימים שהתוכנית שלו הפטריוטים לא שווה הרבה ללא תוכנית הבוקר ב-103, זה אתמול בבוקר הוא לא שידר ב-103, הוא לא משדר איתי, והבוקר התרסקות של הפטריוטים 6.9% מולו האח הגדול 16.6, זה המסכה 16.5, זה קיץ די עצוב למגל. התוכנית, אפשר מוזיקה של כינורות?
תראה, הפעם האחרונה...
התוכנית של, רגע, זה משפט אחרון, תוכנית שלו, תוכנית הדגל של הערוץ, הפכה תוך כמה חודשים ללא רלוונטית. אני עושה פה הבוקר תוכנית בלי ברק סרי, עם ברק סרי.
תראה, הקטע הוא שסרי כבר עשה את הז'אנר הזה של הפטריוטים מתרסקת, ואחר כך היה צריך לאכול את הכובע. כן, כבר אכל את הכובע, כי אז אחרי זה הייתה נסיקה של הפטריוטים, ועלינו, נגענו בדו ספרתי, או שעברנו אותו וכדומה. עכשיו הוא עושה את אותו דבר, בקיץ, בין הזמנים הוא עושה את זה, בחופש הגדול, כשגם שאר הערוצים, אוי אוי אוי, בוא נראה מה היה בשאר הערוצים, ערוץ 13.
16, 16,
5. המהדורה של ערוץ 13, 5, 5.
לא, לא מהדורה, שנייה, לא מהדורה, מולך.
מה זה יצר?
מה שמולך.
בין המצרים, לא בין הזמנים, בין המצרים. 5% חדשות 13, האח הגדול יחסית נמוך עם 16.6, חדשות 12 נמוך מאוד עם 13.2, כן, והזמר במסכה 16.5.
טוב, יאללה, נו.
והכי מצחיק זה כשאמרתי לסרי בזמנו, כשהוא מדבר את הדבר, אמרתי לו, כן, אבל תסתכל, המהדורה שלכם על 12, על 13, בערוצי התבלה, אז הוא אומר לי, לא, זה קיץ. אבל אצלי זה לא, אצלי זה חורף. בקיצור, הוא חרטטן על... שיוכל את הכובע שוב, אתה יודע למה? כי הפטריוטים היא תוכנית טובה. היא פשוט תוכנית טובה, והייתה אתמול תוכנית מעולה. זה הכל, זה מה שאני רוצה. ואגב, הייתה אתמול מור, וואי, יש לי בעיה עם שמות, מור, לא זוכר מה,
כן, גם אמרת מקודם, בין הזמן במקום בין המצרים, מרוב שאתה אדמור.
בדיוק, שבעלה אלון נרצח בשמונה באוקטובר במצרים. אתה זוכר שהיה שם רצח במצרים שנרצחו שלושה יהודים?
גם פגשתי את המשפחה הזו, נדמה לי שהוא היה או בטיול או מורה דרך, כן, אני זוכר טוב, ופגשתי אותם.
בקיצור, ברך לי השם משפחה, השם ישמור, שמלי, מור שמלי. והיה רעיון שאני ממליץ לראות אותו. תשמע,
פגשתי אותם באירוע הזיכרון של הפועל תל אביב בבלומפילד, שרוי ורמוס ארגן.
שלה, כי היו שם שלושה נרצחים.
הוא עצמו היה מאמן בהפועל.
הוא היה מורה לחינוך גופני.
ומאמן בהפועל תל אביב.
וואלה?
כן, פגשתי אותם באירוע הזה.
זה היה עצוב מאוד אתמול, מאוד עצוב לשמוע. היא ממש הרסו לה את החיים.
הם גם כאילו, זה גם כאילו, בגלל שזה לא היה פה, לא היה בשבעה באוקטובר, במצרים זה כאילו, הם גם מרגישים בצד.
בדיוק, בדיוק. בגלל זה הבאנו אותה, כי זה כאילו נעלם. ווואו.
הדבר היחיד שנעלם זה זה שנרצח, הוא באמת נעלם. וזה מתסכל מאוד. טוב, נו, על איזה שטות עוד לא דיברנו הבוקר?
הנה העורך דין מחפש אותי, העורך דין מהסיפור של ועדת המדרוג, חכה שנייה רגע.
אל תענה, כי כשפעם קודמת שענית לטלגרם לקחו לך את הערוץ.
טוב, דחוף, אני בשידור. תודה, ביי, להתראות.
מאיזה עורך דין זה?
שר אמר שנעלה אותו לשידור. כן, טוב.
טוב.
איפה היינו? אנחנו איפה רוצים היינו? להתחיל פה תוכנית. גבירותיי ורבותיי, מה ששמעתם עד עכשיו זה היה הפתיח.
זה היה סמול טוק.
זה היה סמול טוק, וכרגע אנחנו עוברים לזה. בוא נשמע קצת, בוא נשמע קצת. תקשיב, ערן זהבי. תשימו לב, ערן זהבי, תסכימו איתי שהוא אחד הכוכבים הגדולים בארץ, לפחות, מה זה, בתחום שלו הוא מהכוכבים הכי גדולים שהיו פה, נכון? עשרה, עשרים הכי גדולים בכדורגל, נכון? אני צודק, אתה מבין יותר ממני בכדורגל.
בוא נאמר, הוא בין חמשת השחקנים הגדולים ביותר בכל הזמנים.
חמישה, וואו. חמישה הכי גדולים.
לדעתי.
אוקיי.
זה, אתה יודע, זה פתוח לביקור.
חמישה, זה באמת בליגה הכי גבוהה. בן אדם שמאוד הצליח. תשימו לב שאפילו ערן זהבי, שאגב, גם עשה המון המון כסף, עשה המון מיליונים, כי גם שיחק בסין, עשה, הרעיפו עליו שם רימות וארגזים.
תלך יותר לכיוון עשרות מיליונים.
עשרות מיליונים, עד רבה. תקשיבו, כששואלים אותו לגבי ביבי נתניהו, אפילו הוא מתחיל לגמגם עד שהוא אומר שהוא אוהב אותו. תשימו לב לאירוע, זה דבר מדהים. בבקשה.
אני אוהב אותו.
שמתם לב, זה קצת קשה לשמוע את זה, בווידאו רואים את זה יותר טוב, אבל שואלים אותו כאילו אסוציאציות, ביבי נתניהו, לוקח לו זמן עד שהוא עונה, ואז באיזה חיוך מבויש כזה הוא אומר, אני אוהב אותו. זה גאוני, זה גאוני. עכשיו, למה יש בפטריוטים פינה של האנוסים? מה זה פינה? יש טריבונה שלמה של אנוסים, של אנשים שמפחדים שיראו אותם בפטריוטים. כי זאת האמת. יש פה דיכוי מחשבתי, דיכוי חברתי, שאנשים מפחדים להגיד שהם ימנים, שהם אוהבים את בנימין נתניהו, שהם ביביסטים, שהם בבונים, כן? כי ישר הופכים אותם לבבונים, לפרימיטיביים. בטח אם הם מזרחים, אז ישר הם מתויגים. הם לא אנשים ש... אפילו ערן זהבי! זהבי! בוא נהיה קצר, לא נעריך.
תשמע, קודם כל, כמה מילים על ערן זהבי. הבן אדם היה בילדותו, כל ילדותו עד הפועל תל אביב, היו לו פוסטרים של שחקנים באדום בחדר, ואחר כך גם הוא עלה לגדולה בפועל תל אביב, ואז מישהו שרק לו, הכסף הגדול, ועבר למכבי. אני מכיר רק, עכשיו, כולנו יודעים שמחליפים בחיים הכל. שפה, מדינה, דת, נאמנות, אישה או בן זוג, כאילו, הכל. קבוצת כדורגל לא מחליפים. אז ערן זהבי... עוד פעם, לעבור לשחק כן, אבל לפוך גם, הבן אדם היחיד שאני מכיר שעשה את זה, זה יעקב ברדוגו, שיש סרטון שלו עומד ביצריון אימקה, עם צעיף של ביתר ירושלים, ומסביר שהוא ביתרי בנשמה ובלב, מאחוריו עומדים דן מרידור וליברמן, ואופס, אחרי איזה 5-7 שנים, אתה מוצא אותו באותה סיטואציה, רק אצל מכבי תל אביב, ואז זה לא כל כך משכנע, בוא נאמר, בעולם הכדורגל הישראלי לא בושה לעוד את לעובד ביבי. אז יכול להיות שיש לו איזושהי התחבטות פנימית, או שהוא יודע את האמת, אתה יודע מה? זה גם יכול להיות הפוך. שהוא יודע את האמת על נתניהו, כי ערן זהבי טיפש הוא לא, אבל הוא גם יודע שרוב האוהדים אוהבים את ביבי. אני אומר את זה בכל רם, כן? בכדורגל, מה לעשות? לביבי יש רוב, אני אוהד כדורגל, כן? אז, 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 אז הפוך, האונס פה הוא הפוך, האונס לא מילה טובה, למרות שאמרת האנוסים. זה אחד. שתיים, באותו נושא, כן, ממש באותו נושא, אחרי שצחקנו והשקרים של עינון והכתבה והוועדת המדרוג, יש היום כותרת גדולה שהמדינה מעמידה לדין משמעתי רופא, שפרסם תורי דעה נגד הממשלה. אני קראתי את זה 7 פעמים, ולא האמנתי עדיין שזה קורה, אבל זה קורה.
זה לא רופא, זה רופס.
רופס, בדיוק. נציבות שירות המדינה החליטה להעמיד לדין משמעתי רופא במשרד האוצר. בעקבות פרסום תורים נגד הממשלה בארץ, הרופא ערן רולניק, אחיו של מייסד דמרקר, עומד לדין, תקשיבו לזה טוב, בגין כתיבת 5 תורי דעה שלשיטת המדינה ביקרו בצורה מעליבה או פוגנית את הממשלה המכהנת ומשרדיה. על הקובלנה המשמעתית נגדו גילה רולניק בחודש שעבר לאחר שניסה להתמודד במכרז בשירות המדינה, אז שלפה יושבת ראש ועדת הבוחנים מסמך המופיע בתיקו, שכלל את התלונה עליה נחקר יותר משנה לפני כן. לארץ נודע כי בחקירתו בנציבות המדינה נשאל רולניק מדוע כתב דברים מסוימים על נתניהו בממשלתו, ונאמר לו כי באחד מהתורים הוא לועג לאשת ראש הממשלה. טוב, פה אני כבר מגיע לאזור שהוא מדרון חלקלק, כי לפי זה אני במעצר מנהלי כבר 20 שנה, אבל אחרי שצחקנו זה לא מצחיק, כי אצל עינון הכל מצחיק, והוא באמת בן אדם מצחיק, אני מודה, אם הוא לא היה לחוש הומור אני לא הייתי פה. אבל כשאתה מדבר על ערן זהבי, שאני עוד פעם מעריך שזה הפוך, שהוא לא באמת אוהב את נתניהו, כי הוא לא טיפש, אבל הוא יודע שבציבור שסוגד לו, יש לא מעט אוהדים לנתניהו, אז הוא יסע, חבר'ה, 1984 כבר כאן, רופא, כן, לא שיש פה עודף רופאים. אנחנו גם חווים נטישה מסוימת של רופאים, וזה פשוט לא יאמן. זאת אומרת, אני קשה לי, תשמע, מכל הדברים המזעזעים שיש כל בוקר, הדבר הזה באמת מזעזע. עכשיו, למה הם הרי מתעקשים שהם ימנו את נציב שירות המדינה על פי הקריטריונים של שרה נתניהו? גם בגלל הדברים האלה. להלבין את כל הקומבינות, את ההעסקה של ההוא דרך קטר ושל ההוא דרך סבתא שלי, ושכל האישורים של הביטחון, של אלון חליבה מאשר, הכל קורה בנציבות, וזה עוד שומר סף שנפל. עכשיו מעמידים לדין, רופא שכתב טור דעה.
בן, אתה רק הוכחת שערן זהבי, כמה שהוא גדול, כן, זה מה שאני השמעתי, שהוא מפחד להגיד שהוא אוהב את ביבי, ורופא מרשה לעצמו לכתוב תורים שהוא שונא את ביבי. זה ההבדל, זה כל ההבדל. אחד מפחד לדבר, ואחד לא רק שהוא לא מפחד, הוא מפרסם על זה תורים וחושב שאף אחד לא יעשה לו שום דבר, כי הוא בבונטון, כי זה מותר, כי לסנוע את הממשלה, כי לסנוע את ביבי. אפילו רון בן ישי, שהשמעת פה איזה קטע מהטור שלו, שבן אדם באמת שמר על אינטגריטי כל חייו, פתאום כתב איזה טור נגד הממשלה, בום, אולפן שישי, אורח, אולפן שישי. אבל מצד שני אני מבין אותם, כי בערוץ 12 חייבים לאזן חייבים לאזן, לא מספיק להם אתה וסרי וגיא פלג ואמנון אברמוביץ' ודנה וייס וכל החבר וערד ניר ולא משנה, כולם, כל החבורה, הם חייבים לאזן, להביא עוד מישהו, הנה בן אדם, סוף סוף מישהו כתב טור נגד ביבי, נגד הממשלה, חייבים להביא אותו לאולפן שישי, כי אנחנו רוצים גיוון.
סוף סוף מישהו כתב טור, למה אתה אמרת את זה עכשיו? חשבתי שכל התקשורת נגד ביבי לפי הבחינות שלך.
סוף סוף מישהו כתב טור, אתה מבין? נגד ביבי, אז חייבים להביא אותו לאולפן שישי. והרופס שלך שאתה מביא לי אותו, מרשה לעצמו, למרות שהוא בתפקיד של רופס, באיזה קופת חולים אני ערף, לא הקשבתי לכל מה שאמרת כמובן.
לא הבנתי, אתה חושב שזה... אתה מצדיק את הדין המשמעתי לרופא שכתב תורי דעה?
אני לא יודע מה הסיפור, כל אחד...
זה הסיפור, איזה סיפור יכול להיות?
תשמע, איך אומרים? אני לא מכיר את הפרטים. לא ראיתי את התוכנית, לא אמרו לי, לא שמעתי, אני לא רואה את זה. שר, אני יכול להשמיע לו משהו?
אחרי הפרסומות.
אחרי הפרסומות?
בוודאי, כל השעה אתם מדברים.
איזה קטע מדהים.
עד 10:30 אף אחד לא נוגע בכם.
הוא נשאר גם אחרי הפרסומות?
מי, בן?
כן.
בקצב הזה שאתם לא נותנים לי לדבר פה, אז אני הולך.
זה כמו ריקלין. הוא וריקלין זה אותו דבר, שני אנשים שאף פעם לא נותנים להם לדבר, זה מדהים.
לא הבנתי, ריקלין
לא נותנים לו לדבר.
לא הבנתי, ריקלין רגיש?
ריקלין מאוד רגיש, כמו בן. שניהם הם אותו...
תודה על ההשוואה.
בבקשה, בכיף, אוהב.
יאללה, תעשה פרסומות, אני צריך לענות לו.
כן, טוב, רציתי להשמיע לך את דרוקר. תראה, בן, המחלה היא מחלה קשה, אין תרופה כרגע. מה שמטריד אותי זה שלא התחילו במחקר רציני ולא התחילו בניסויים, וזה ייקח עוד זמן. וצריך לזה, אני אוכל לעשות גיוס המונים לאנשים שאני מכיר ואוהב, אבל אתמול למשל, היא שוב התפרצה לרביב דרוקר, תשמיע לי את זה בבקשה.
ערב טוב בריאות, אדוני ראש הממשלה, מי נתן לך מזון מקולקל? הגברת לא מיטה, מישהו שיתאם את המזון שאתה אוכל? ומעניין מי הרופאים שהלכו השלושה ימי מנוחה בבית? בול נופל לחקירה הנגדית, איזה מקריות. זה דוקטור ברקוביץ' שמקרה? טוב, הפוגה בדחקות. אפילו לי לא היה נראה הגיוני שאתה מאיץ את הביקור אצל טראמפ, ללא קשר למצב העסקה, רק כדי להרוג כמה ימים של חקירה נגדית. אבל עכשיו? עכשיו אני חושד שאכלת בכוונה אוכל מקולקל, העלית ציפיות אצל 50 משפחות מעולות, חיבלת לא מעט המסע מתן לעסקה, והכל רק כדי לא לפגוש את יונתן תדמור.
אין לי מה להגיד, אתה יכול לדבר חופשי, זה היה, כך תזכח. כך, אין לי, אני כאילו, למה אני צריך להגיד משהו אחרי זה? זה מחלה, זה קשה, צריך חיבוק. אין תרופה, צריך חיבוק, נשימות, לכל דברים בריאים, יציאות טובות, חשוב שיהיה, ללכת לשירותים.
ברוך השם, עכשיו יש לו אחלה יציאות.
בדיוק, יציאות טובות, וברוך השם, ואתה מבין, והרבה חום ואהבה. זהו, הרבה חום ואהבה.
דרוקר צודק.
בכל מילה.
נכון, אבל לפני זה אמרת אין מחקר, קודם כל זה בדיוק הקטע עם מחלות, אם אתה כבר חוטף מחלה כדאי לך שתחטוף מחלה שיש בה הרבה חולים, כי יש מושג שנקרא מחלות יתומות, שיש בה מספר נמוך מאוד של חולים, אפילו עד כדי כמה עשרות בכל מדינה, ואז אין בכלל מחקר, כי אין טעם למצוא, וזה פשוט נורא להיות, אני מכיר כמה אנשים, זה פשוט נורא, כי אף אחד לא מנסה לפתור את הבעיה הזו, אבל לגבי מה שדרוקר אמר, הוא צודק ב-1000%, לא שאני חושב, תראה, בזמנו, אני בטוח שאתה זוכר את זה, כדי לצאת מהבית ספר, היינו אוכלים גיר, אתה זוכר?
ברור.
זה היה מעלה את החום.
ברור.
הטבלה אינה משקרת. נתניהו, היו נדמה לי 65 ישיבות, של החקירה הראשית, שבה בעצם עמית חדד מרים לו להנחתות, והוא מנחית, ואז הוא בעצם... מגוללת גרסתו של החף מפשע בפני שופטי ההרכב, ומוודא 65 ישיבות שהם שומעים הכל. אני כבר איזה שנה שלמה, יש לי ויכוח עם פרקליט צמרת מאוד מוכר, ואומר, תקשיב, ביבי לא יעיד את החקירה הנגדית, הוא לא יגיע אליה. אני אומר לו, איך? מה, הוא אומר לי, לא יודע איך, תהיה מלחמה, יש שלום, הוא לא יגיע, הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיע אליה. והוא צדק. כי היו בסך הכל 5 ישיבות של חקירה נגדית, שכולן הופרעו והופסקו, באמצע מכל מיני זה, הוא יצא למלחמה נגד איראן, בדיוק כשהייתה אמורה להתחיל, אחר כך הוא היה חייב לנסוע לנשיא טראמפ, כדי להביא את העסקה שלא באה, ועכשיו כשנשארו 3 או 4 ימים לפגרה, אז הוא בקלקול כאבה, אז קודם כל שיהיה לו המון בריאות, את זה לא אמרתי בציניות, אבל הטבלה אינה משקרת. גם אם תהיה בסוף חקירה נגדית בשתי ישיבות פה וישיבה שם וחצי ישיבה כאן, זה לא חקירה נגדית. חקירה נגדית אתה צריך לתת לתובע את הזמן שלו, לגולל גרסה, לטמון פח לנאשם, סדרות ארוכות של שאלות, אי אפשר אפילו לסקר את הדבר הזה, וזה מראה לנו שוב מי הבן אדם. הוא החליט לפרק את העסק, הוא מפרק את העסק. חד משמעית. עכשיו, מקודם דיברת על הנושאים ועל אירן זהב, וקודם כל, טעיתי לגבי אירן זהב, ואני פשוט לא מקשיב לאיש מאז שעובר למכבי וזה, אבל אומרים לי שכן, כן, הוא ביביסט, אז סבבה, הוא לא היחיד בכדורגל. אין לי ספק שהוא לא מפחד מאף אחד, וכאילו, בוא, הבעיה פה זה להגיד שאתה נגד ביבי, כי כפי שהסברתי לך, אינו, לפני דקה, יש כבר רופא שנשפט על זה. ובינתיים גם כשחוקרים אסירים או עצורים, לא אסירים, עצורים, אז חוקרים את הצד שלנו, נשים בעירום בתחנות משטרת הבסיג', כן, ואתה רואה, אני תורא את הסרטונים.
ולא שאני קורא למשטרה בסיג', כן?
אני קורא לה.
לא, אתה אמרת, אני לא קורא למשטרה. היה לך לכספית והיפוכו. אני לא קורא למשטרה בסיג', ואתה קורא לה בסיג', כן.
אז בוא, כמוך שאתה עיתונה יום כן יום לא, אני קורא למשטרה בסיג' יום כן יום לא, סבבה? אבל כל אחד יודע למה אני מתכוון, כי לא צריך, לא צריך גם אותי.
יום אנטי-עיתונאי.
מספיק לראות שבלינץ' על חבר כנסת איימן עודה, ואני לא תפסת אותי מגן עליו, בהקשר של ההדחה, אני חשבתי שההדחה מיותרת, אבל מה שהוא אמר מאוד לא מקובל עליי, וצריך אפילו לתקן את החוק, כדי שהדברים האלה לא יאמרו, כשאתה חבר פרלמנט ישראלי, אתה יכול להיות חבר פרלמנט בעזה, אבל שאין אפילו עצורים, ומי שנעצר שוחר מיד, כי הוא לא רלוונטי, באירוע כזה, שעוד רגע היו גם הורגים אותו, לעומת זאת בדחיפה, שלא הייתה של אביעד גליקמן, של מקורבת, כשניסו לצאת, זה כבר, ישב אצלנו ניצב משנה, כן, בטלוויזיה, והסביר שהם חקרו את כל מי שהיה באולם, והם ראו את כל הסרטונים, הם הגיעו לסרטונים שהציבור לא ראה. חברים, משטרה, אתם תתחרטו על זה, לא כי יקרה לכם משהו. אתם תתחרטו על זה כי ביום מסוים, זיו סגיב, איך קראו לך לניצב משנה, אבל יש הרבים כמוך, יום מסוים, בעתיד, המראה שלכם בבית פתאום לא תהיה שחורה. ופתאום אתם תראו את הפרצוף שלכם. והמגבניק הזה ששם את הברך על הגרון של איזה מפגין, שגם הוא, אנשים כאילו, אין לתאר, אז עם כל הכבוד למה שאמרת לרן זהבי, באמת רחמנות, הוא מפחד להגיד שהוא ביביסט, זהו, אז ולסיום ולסיכום, לגבי המחקר, איך יהיה מחקר על המחלה שהרגע דיברת של דרוקר, עם אלוהים אחד ומכון ויצמן אפס?
כן, מה קורה עם זה? מה עם התבלה? מה זה? מה, עוד פעם פרסומות? מספיק עם הדבר הזה.
גם ברדיו רוצים לקנות דירה.
זה בדיוק העניין, שאני לא שותף לאירוע הזה, אתה מבין? על זה אני בוכה. על זה בוכה הנביא.
בלי 103, אתה עוד היית מייבב בבית, מחכה, מחפש, מקושש פרנסה.
רגע, אתה לא נותן לשמוע מה הוא אומר. מה אתה אומר?
לא חשוב. באמת שאני
אתחיל לחזור לעצמי. אני חייב, שמעתי את ההתחלה של הדברים שלך, אתה אמרת משהו, בלי 103 הייתי עדיין יושב בבית, מיילל או משהו כזה, נכון?
מייבב, אולי. מייבב. יותר טוב.
צריך לזכור גם שבלי ינון מגל, רדיו 103 לא היה היום, איפשהו היום.
אני לא בטוח שהאמירה הזאת.
אתה לא בטוח, אבל יש סיכוי רב שכן.
אני חושב
שרדיו 103
קיים 25 שנה לפניך, עם כוכבים גדולים, שלט בז'אנר הרבה מאוד שנים לפניך. שמע, זה לא, אני לא סריס.
התוכנית שלנו, בימי הטובים, אני לא יודע אם זה היו ימי הטובים, יכול להיות שהם ימים יותר טובים, אבל בזמנו...
הם היו ימי הרעים.
בימי הרעים הביאה פי שבעה, צפיות והזנות מהתוכנית הבאה אחריה. אז כאילו, בוא, אתה יודע, אפשר, כי אתה יכול להגיד פי שניים, פי שלושה, פי ארבעה, פי חמישה, פי שישה, פי שבעה. אני אומר, טיפה לשים את הדברים בפרופורציה, כי הכרת הטוב צריכה להיות משני הכיוונים.
קודם כל, מה אתה רוצה בחיים של 103?
לא, כי אני שומע מה אתם מעדדים. אגב, עניתי לסרי.
טוב, עזוב אותי רגע מסרי.
לא, הקראת לי את סרי, אז קניתי לו. תקשיב.
תקריא,
בוקר טוב ברקוש. אחד, מרוב שהפטריוטים לא רלוונטית, אתם לא מפסיקים לכתוב עליה. שתיים, בפעם האחרונה שדיברת על הרייטינג של הפטריוטים, יצאת לץ, אז תהיה מוכן גם הפעם, כי זה לא ישתנה. שלוש, מהדורת החדשות של 12 ירדה לאזורי ה-12-13%. ארבע, מהדורת 13 הייתה אמש על 5%. חמש, תוכנית הבוקר שבה אתה מתארח הייתה אתמול על 3.8%. שש, כדי לייצר הקשר בין ההופעה שלי ברדיו בבוקר, לרייטינג בטלוויזיה בערב צריך באמת מידה גדולה של תרלול, אבל איך אומרים? יש לך את זה. שבע, אני מציע למי שיש כוח לבדוק בפייסבוק כמה צפיות יש כשאני משדר ברדיו, וכמה צפיות יש כשאתה משדר. רמז, אני בערך כפול ממך. שמונה, נשמה, אנחנו יודעים שאתה באירוע לא בגלל שאתה מביא רייטינג, הכל ברור, אז במקומך הייתי טיפה פחות מתבטא דווקא בתחום הזה. תודה. לא יתעסק איתי ברסרי.
אם יהיה פעם קורס באוניברסיטה על נרקיסיזם, הם צריכים לקחת כל המונולוג האחרון של ינון מגל, וזה יהיה בעצם, בוא נאמר, הפורמט, כאילו את זה צריך ללמוד, ותקשיב.
זה בכלל לא נכון.
אוקיי, אז...
בכלל לא נכון.
אני חושב שזה כן נכון, אתה נרקיסיסט, אתה רואה את עצמך בגדלים מטורפים. אגב, יש בזה גרעין של אמת, אבל תשמע, הנה עובדה, אני חלק מהדבר הזה, ואני לא חושב...
בן, אני הגבתי למה שהוא כתב, אני לא באתי עכשיו באיזה נרקיסיסט,
עזוב עכשיו רגע את סרי. והתגעתי
באיזה נוצות.
אני דבר עכשיו על 103.
הוא מכפיש אותי כל היום.
אבל אני לא בקטע של סרי. מכפיש אותך, תכפיש אותו בהצלחה.
כן.
אני, אתה, שהסברת עכשיו...
זה בשידור פשוט.
כשאתה הופך להיות יותר גדול מהגוף שבו אתה משדר, אתה צריך לבדוק את עצמך.
אני לא.
אז אל תבדוק, אני אבל רק מסביר שאתה נרקיסיסט, אני לא אומר שאתה... בוא. 103 קיים מתחילת הרדיו האזורי עם כוכבי ענק, מדידי הררי ודרומה וצפונה, והוא תמיד היה ראשון. ונכון, התוכנית שלנו יש בה משהו בגלל התגובה החשמלית הזו של הביביסט המושבע והאנטי ביביסט המושבע, ועדיין למשל אותי זה לא הופך לאיזשהו נרקיסיסט, כי אני תמיד באופי שלי, תשמע, אני נולדתי ככה וגם אתה נולדת ככה.
אתה גם אף פעם לא מתייחס לעצמך, אתה אף פעם לא מבקש קרדיט, אתה לא אכפת לך שאתה פרסמת ראשון דברים ואתה לא מציין את זה, אתה עושה את זה לשם שמיים, אצלך הכל זה רק למען המטרה הקדושה שהיא הפלת ביבי, חוץ מזה לא אכפת לך לגור ברחוב, הרי אין לך, אתה גר ברחוב, אין לך כלום, אין לך זה, אתה נוסע על קורק קינט, וזה וזה הכל, ואתה צדיק נסתר, אתה צדיק נסתר.
אז זהו שלא, אני לא צדיק נסתר, ואני לא צדיק בכלל, נסתר יכול להיות שכן, כי אני הייתי בן אדם מאוד מאוד ביישן בילדות שלי, וכן, אני מרגיש מאוד לא נוח כשמדברים עליי, ואתה פורח בשושנים כשמדברים עליך, זה עניין של אופי, אני לא אוהב שהם מחמיאים לי אפילו בפומבי, אני יוצא מהחדר, זה לקוט שלי, אני לא מתפאר בה, אני גם פחות נרקיסיסט, אני תמיד חושב שאני צריך להיות יותר טוב, ואתה תמיד חושב שאתה הכי טוב, זה ההבדל, עכשיו בוא, נולדנו כאלה, אנחנו מתמודדים עם זה, כל אחד בהתמודדות שלו, אבל דבר אחד, אני אף פעם לא אחשוב, אני לא אחשוב שאני יותר גדול מהגוף שבו, אתה יודע מה, עזוב רגע, אתה הכוכב הכי גדול בעולם, ועדיין, הסיטואציה שבה קיבלת את הפנייה, לא יודע איך זה עבד, לא יודע מי דיבר איתך, מ-103, אתה היית במקום הכי נמוך בחיים שלך.
נכון, נכון.
ובא, אתה יודע, מי ב-103, והושיט לך את היד.
נכון.
ואני למשל, אם הייתי, אני אם הייתי, אני ביום שישי האחרון.
אתה חושב שעשיתי משהו שפגע, שלא הכרתי תודה בעניין הזה?
לא, אני לא נכנס לזה.
אני תמיד מכיר תודה על זה.
אני לא נכנס לזה, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה קורה בין חל ובין הרדיו, באמת, אני אומר את זה בצינות, לא בציניות, אבל אני למשל, אותי הביא לתקשורת בן אדם שם אבי בטלהיים, לפני 38 שנה, הוא התקשר אליי בהמלצה שלי, זוויתן הצעה, בהמלצה שלי מנואל רוזן, התקשר אליי ומינה אותי לכתב ספורט של מעריב בנתניה, ואני ביום שישי האחרון, אבי כתב ספר אוטוביוגרפי, הוא כבר שער 14 או 17 שנה בשיבה, ואני פשוט ניחיתי את כל האירוע לכבוד הספר, בשמחה, כי הכרת הטוב זה דבר טוב. נמשיך בשנה הבאה, שעה הבאה.
מה קורה? יש התפתחויות משהו?
תמיד.
תגובות, עניינים?
תגובות יש.
מה אומרים?
שהקראת לי מקודם את כל התגובה שלך לברק סרי.
כן.
רבת הסעיפים, כן? כמה סעיפים? רבה. 8 סעיפים.
רבה, לא הגעתי לעשרה, בוא, רבה.
תשמע, יש פה חתיכת, יש פה איזה 400 מילה, ואז הוא הגיב לך, אינוני, הרבה מאוד מילים יחסית למישהו שלא בלחץ בכלל.
כן.
לדעתי הוא ניצח.
בטח, נכון.
לא, עזוב רגע, לא עניין.
הוא ניצח.
הוא ניצח כי זה אחלה תגובה.
וטרוקר צודק בכל מילה, כמו שאר המטורללים והמטורללות שצודקים בכל מילה, וסרי ניצח, כשהוא אמר לי שאני לחוץ. אני מאוד לחוץ, מאוד לחוץ.
תשמע את עצמך. טוב, לא חשוב.
עכשיו אני רוצה להשמיע לך הודעה שקיבלו עכשיו חברי הפאנל של ועדת המדרוג, כן? אני, תוך כדי שאני כותב את הציוץ, בעלי הפיפל מיטר, כן? חברי פאנל יקרים, זוהי הודעה חשובה מקנטר מדיה. אני מבקשת להזכיר לכם כי משקי הבית המחוברים למערכת מדידת הרייטינג, נומי מתקשר אליי עכשיו, מדידת הרייטינג, הפיפל מיטר, הינה משקי בית חסויים, ואף גורם תקשורתי לא אמור להיחשף לפרטיכם. בשל להיותכם חלק מפאנל חסוי וסודי, אני מזכירה לכם, כי אין להתראיין בכלי התקשורת השונים, ואו להתבטא ולהגיב לפוסטים או דיונים ברשתות החברתיות השונות, בנוגע לפיפל מיטר, פעולה עלולה לחשוף את היותכם חלק מפאנל הטלוויזיה של מדינת ישראל. במידה וגורם תקשורתי כלשהו, כתב, תחקירן, מראיין, עיתונאי וכדומה, פונה או פנה אליכם, אני מבקשת בכל לשון של בקשה ליצור עם קשר בהקדם, בטלפון, את זה אני מחוק.
שתקנו להם כפתור מצוקה.
בואו, אני אעשה את הקשקושים האלה שאני עושה במקום זה.
למה זה מעניין אבל?
אני מודה לכם מאוד על שיתוף הפעולה שלכם תמיד, ביי. זה מעניין כי דיברנו על הנושא, יש אירוע, פתאום זה לא מעניין, פתאום הרייטינג לא מעניין. אם לא, הרייטינג שלי גבוה הוא לא מעניין, אם הרייטינג נמוך זה מעניין.
למה הוא מעניין עכשיו?
כי יש אירוע, הם בלחץ.
הם בלחץ, הבנתי. טוב, אז הם בלחץ.
אוקיי, הבנתי. מה שם בן?
בן.
בן כספית, נכון?
כספית.
ככה, שים לב, מה אני רוצה להגיד לך?
חשבתי שאני הבן הראשון בארץ, אבל זו הייתה טעות.
אוקיי, מה אני רוצה להשמע? בוא נשמע איזה סינק משהו. בוא נשמע את יריב פישר, ראש עיריית הרצליה, מסביר למי שעדיין לא הבין באיזה גוש בנט. אוקיי? תן לי אותו.
בשלושה טקטים. הטקט הראשון אצלנו זה כרגע לשמור על הליבה של המדינה, באמת, בית משפט עליון, חוקים, לשמור רגע שהדברים פה לא יתפרקו, והם קרובים עוד להתפרק. הם ממש קרובים להתפרק, ובגלל זה אנחנו כאן עומדים. אנחנו, גם יש לנו ביקורת על המנהיגים שלנו, של אותו פורום ליברלי. אנחנו יושבים איתם, אני יושב עם כולם, מבנט ועד ליברמן. אנחנו כל הזמן מדברים, אנחנו רוצים להתנהל כגוש שמבין ולוקח אחריות, ולא עושה שטויות בדרך הזאת למערכת הבחירות שאנחנו מדברים עליה.
הבנתם? מבנט עד ליברמן. כל הגוש. הליברלי, הדמוקרטי, הסובלני, הטולרנטי, כן? הפלורליסטי, הערכי, איך אומרת גלית גוטמן שלכם? האליטות, אנחנו האליטות, כן? בן, אוי, למה לא הבאתי את גלית גוטמן? היינו צריכים להשמיע את גלית גוטמן, זה מצחיק. אולי אני אשמיע
את זה. לא הייתי שמח אם היית מביא אותה.
יצא לך יציאה טיפה
לא, זה יציאה של האקדמיון שלך. אני התכוונתי מביא אותה לאולפן אמיתי, אני מת עליה,
לדעות שלה, לדעות שלה. אתה התכוונת לדעות?
לא, אני מת עליה גם כבן אדם.
כבן אדם, הבנתי, כבן אדם. אוקיי, תשמע, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שיש אירוע שאתם, במסגרת הטרמינולוגיות שלכם, אני כל הזמן אומר לכם, אתם שקרנים גמורים. למה אני אומר אתם שקרנים גמורים? כי אתם קוראים לחוק הגיוס שבעזרת השם יעבור, ואין ברירה אחרת, מר נתניהו, שתהיה בריא, מאחל לך כל טוב ובריאות גדולה. והלוואי רבים בגילך מתפקדים כמו שאתה מתפקד, כן? למרות ההזיות והשטויות שמדביקים לך כל המטורללים. אבל אתה חייב להעביר חוק גיוס. לא מעניין אותי יולי, לא מעניין אותי לא יולי, לא מעניין אותי ועדה, ראש ועדה, אין לי מושג מי זה יולי אדלשטיין, אני לא מכיר אותו, לא הצבעתי בשבילו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה יולי אדלשטיין, הוא לא מעניין אותי. אני מבין שחייבים חוק גיוס. חוק גיוס שמגייס חרדים. מה שסגרו לפני המלחמה, את החוק הזה תעשה. אוקיי? כיף זה. מה שסגרו ערב המלחמה עם כלבי, בבקשה, אני מבקש את החוק הזה תעביר. אם יהיו לי, בלי יהיו, כמו שאמרתי, זה לא מעניין אותי, ראש ועדה אחר, תחליף, תחליף ראש, ראש מנוע, איך אומרים?
פקונגרוש.
פקונגרוש.
אתה יודע שעבדתי במוסך כשהייתי ילד?
לא.
עבדתי במוסך כל החופש.
יפה, יש הרכוח.
ניקיתי קרבורטורים, פקונגרוש, מה שאתה רוצה.
באמת? יפה, דווקא אני אוהב את זה ברזומה שלך. בכל מקרה, זה מה שאני מבקש. אחרת, אנחנו יהיה פה בקטסטרופה חברתית. האמת היא שאין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. חייבים חוק גיוס באופן אמיתי, לא רק קואליציון לשרידות הקואליציה, לשרידות, בואו לא נהיה כזה, לשלומה של מדינת ישראל, לשלומה של מדינת ישראל חייבים חוק גיוס לגייס חרדים, חרדים מאוד גדולים, חרדים הם מנוע הצמיחה של מדינת ישראל כרגע, הם גדולים, הם מתרבים מאוד, חייבים להכניס אותם לתוך המערכות, הם רוצים, חלקים גדולים הם משתנים, משוועים להיכנס לתוך הרוצים, זה צריך לקרות. ואם זה לא יקרה, זה רק ייקח אותם למקום יותר קיצוני. זה ייקח אותם לכיווני הפלג. זה חוץ, בלי שאני מדבר על המשמעות הקואליציונית, שהיא כמובן חשובה, והגוש האמוני וכל האירוע, ושיש דברים חשובים, המלחמה, לגמור את המלחמה, לנצח, יהודה ושומרון, מה שעושים המהפכה עכשיו עם החוות, כל הדברים, הרפורמה המשפטית שעושים, היועמשית, ראש הבק, הכל חשוב מאוד. סוף סוף יש לנו ממשלה שלנו, סוף סוף יש לנו ממשלה. אז לכן אתה חייב להעביר חוק זה עכשיו, אבל מה רציתי, למה התחלתי לדבר על זה, בכלל בלכתחילה, על העניין של הטרמינולוגיה, שאני כל הזמן אומר לכם, אתם שקרנים כשאתם קוראים לזה חוק השתמטות. ואז פתאום ראיתי, ניסים סופר צייץ, תנמיך טיפה טטטטה הזה, בחייאת, סתיו, ושתודה, תן לי אותו בלי זה, לא סובל אותו בכלל טטטטה הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך ככה, תשים לב, אתם כל הזמן קוראים לזה חוק השתמטות וחוק הפטור, אשכרה אתם יושבים במעדורות שלכם, בעיתונים שלכם, ועיתונים שלמים, כן, אני לא מדבר בכלל על תבלת ידיעות אחרונות, ראיתי היום הכל שלילי, תפולה אני אביא, יואב כפרה, תביא לי ידיעות אחרונות, בבקשה של היום, תודה, והכל שלילי, הכל כותרות שליליות, אבל בעניין הזה זה כל הזמן חוק ההשתמטות, שמה הוא הביא אותו, ניסים סופר, הוא הביא, איך קראתם לזה בממשלה, אותו חוק פחות טוב, שהיה בממשלה של בנט ולפיד, חוק פחות טוב, ממנו התחלנו, החוק ההוא, שעבר בקריאה הראשונה בממשלה של בנט ולפיד. איך קראתם לזה? אחרי שהוא פעל בגלל חברת קואליציה, חוק הגיוס עבר בקריאה ראשונה. שם זה היה חוק הגיוס. וואי, איזה איך קוראים לזה בבית משפט? ממצא? ראיה. ראיה מספר אחת. ראיה מספר אחת, עכשיו זה מאגר שלם, תיכנסו לכל באינטרנט, הם קראו לזה חוק הגיוס. הם קראו לזה חוק הגיוס. אתם מבינים כמה הם שקרנים? זה הכל. תודה בן, בוקר טוב. חבר'ה, תנו כפיים לבן, הוא קצת מתבייש, זה פעם ראשונה שלו ברדיו, אבל בואו ניתן לו את הכבוד שמגיע לו. בבקשה, כן.
כן, אז אני מודה לך, זו הייתה הרמה להנחתה הכי ארוכה שחזיתי וחוויתי בחיי, אבל בכל זאת תודה, כי זה לא מובן מאליו. קודם כל, שאלת מי זה יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין היה מסורב עלייה ציוני, פעיל ציון ברוסיה הסובייטית. הוא התעקש, הוא לא ויתר, הוא לימד עברית במחתרת. הוא עמד בראש התארגנות שביקשה להפיץ לימודי עברית במחתרת, וזה היה אז מסוכן, כי זה היו סובייטים. פיתרו אותו ממקומות עבודה, רדפו אותו, הוא לא ויתר. ואז זה התפתח, כי בספטמבר 84 הוא נעצר על ידי ה-KGB, כי הוא היה ציוני, פעיל ציוני, באשמת שווא על החזקת סמים שהושתלו בדירתו. אתם עושים לו עכשיו דברים דומים. הוא נעצר 3 חודשים בבית הכלא הידוע לשמצא בוטירקה, הוא שבת רעב 15 יום כי החרימו לו את זוג התפילין, הוא הורשע, נידון ל3 שנות מאסר עם עבודת פרך, לפעמים אני מרגיש כמוהו פה בתוכנית.
פרך, לא פרך.
פרך. ריצה את עונשו בגולג ליד ימת בייקל, במהלך מאסרו נפצע קשה ונותר נכה, במשך שנות המאסר התנהל מאבק בינלאומי לשחרורו וכו' וכו'. וכולי. בסוף בסוף אחרי הרבה שנים ב-87 הוא עלה ארצה עם משפחתו, וזה בדיוק הפוך מבנימין נתניהו ששינה את שמו לבן ניתאי והתכוון לרדת מהארץ, כבר אפילו סידר לעצמו עבודה נוחה, ואז נפל אחיו והכל השתבש. אז זה רק לשאלתך. עכשיו לגבי הגוש, באיזה גוש בנט? ואמר את זה ראש עיריית הרצליה מצוין, מאביגדור ליברמן ועד נפתלי בנט, אגב שני אנשים שהם הרבה יותר ימניים מבנימין נתניהו, שנהיה ימני עכשיו כי הוא תלוי בחרדלים, אבל עד אז זה שני אנשים שתמיד היו מימינו של נתניהו, והוא אפילו כותב בספרו שהם ניסו להכריח אותו לכבוש את עזה. זה נתניהו כתב, לא אני. אבל אנחנו מגיעים סוף סוף לחוק הגיוס, כי אתה ממשיך לדבר על חוק ההשתמטות, וקודם כל עושה פה ספין שהוא אפילו לא, הוא אפילו לא ילדותי. כן, מר מגל, החוק שהתכוונה להעביר הממשלה הקודמת, היה חוק רע. כולנו היינו בתוך, כולל סחבק, בתוך האשליה הזו, כי זה היה לפני השבעה באוקטובר. והשבעה באוקטובר נתן סתירה לכל אחד ואחד מאיתנו, חוץ מאשר לקואליציה הרקובה שלכם. וגם היום, כשממשיכים ליפול חיילים או להתאבד חיילים, אתם ממשיכים לקדם את התואבה הזו. והקואליציה של לדעתי ולתקוותי ולייחולי וייחולי תנצח בבחירות הבאות, תהיה מה שאני קורא, לא רק אני, לא אני מצאתי את זה, ברית המשרתים, מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, מהמרכז, מרכז ימין, מרכז שמאל, כולם חוץ מהחרדים, וזה הדבר שצריך לקום פה כדי באמת לגייס את החרדים. ואם אתה חושב שזה חוק גיוס, אני רק מפנה אותך, והפניתי אותך כבר 20 פעם, אבל זה עובר לך ליד האוזן, למה שאמר אריה דרי, שהוא ראש וראשון לריקבון בעולם כולו, הייתי אפילו אומר. רבותיי, אמר אריה דרי ברעיון לעיתון המשפחה, במחילה, זה לא חוק שבא לגייס חרדים. זה חוק שנועד להסדיר את מעמדם של לומדי התורה.
הוא מדבר לבייס.
ועכשיו, כדי שתבין את הדבר הזה עד הסוף, אני אשמיע לך רק שני קטעים, משני רעיונות, מתוך שלושה. היו בימים האחרונים רעיונות, גם עם דרי, גם עם מוטי בבצ'יק, שעד לפני חצי דקה ניהל את המדינה כולה, כנציג הרבי מגור, וגם מאחד גולדקנופ. אז בוא נתחיל עם בבצ'יק. קראתי לזה שלייקס על שלייקס, ובו אתם שומעים עכשיו את הסיפור, איך חבורת המופרעים הפושעת הזו, בראשותו של יריב לוין, ובעצם בראשותו של נתניהו, אבל יריב לוין הוא המוציא לפועל, באה לחרדים ואמרה להם, כשהקימו את הממשלה, אנחנו נסדר לכם את חוק ההשתמטות, הם קראו לזה שלייקס, תנו לנו את פסקת ההתגברות, ואז בגץ לא יוכל לפסול את זה כי אין שוויון, ואז קבלו את ההשתמטות, והנה בבצ'יק מסביר את זה, שלייקס על שלייקס.
תנו לי להקים את הממשלה, ואז אני אתחיל את הרפורמה המשפטית ואביא לכם פסקת התגברות. בינתיים גם נעביר חוק יסוד לימוד התורה, ואז הוא קרא לזה שלייקס. יהיה לכם את שלי השלייקס האלה, אחד חוק יסוד לימוד התורה, אחד את חוק פסקת התגברות, ואז אני תולה, זה חוק הגיוס, בגס לא יוכל להפיל את זה בגלל שזה, תולים את זה בחוק יסוד לימוד התורה. שתיים, יש לזה פסקת התגברות, ויש לכם חוק גיוס מלא. כולנו רווחנו לנשמה ואמרנו, הנה, החכם יריב לוין, עורך דין, עולה שר המשפטים, עוד לא ידעו בדיוק שהוא יהיה שר המשפטים, אבל ידעו שהוא זה, והוא מוביל את רפורמה המשפטית. שמחנו, הלכו לחברי מועצת גדולי התורה, ואמרו להם את זה. בהתחלה לא כל כך הקשיבו, קיבלו את זה וזה, אבל היום המשכנו והמשכנו ודיברנו, עד שהוחלט שבהסכם הקואליציוני כתוב מפורש שלא יעבירו תקציב 23, איך יתלו שלייקי על השלייק, אז כמו שנגיד, שלא יוכלו לברוח מזה, תקציב 23 לא יעבור ללא שלושת הדברים האלה, פסקת ההתגברות, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הגיוס. כולנו שמחו, חתמנו על זה, ואז כל המפלגות האחרים, ארבע מפלגות, קיבלו את החוקים שלהם.
ולמי לא נשאר? רבותיי, אני ממליץ להזין לכל הרעיון עם בבצ'יק, ולכל הרעיון עם גולדנוף שאתמול הביא אישי כהן, וגם לרעיון עם דרי שאישי כהן הביא עוד קודם. אתם רואים שם את המזימה, אתם רואים איך האיש הזה מחר את המדינה לגורמים לא ציוניים. הרי מה לאלה ולציונות בכלל? חלקם מוגדרים כלא ציונים. מה להם ולאירוע? הם לא מפה. אנחנו יכולים לקבור עוד 1,000 חיילים. איך אמר נתניהו לאב השכול? אני יכול להתמודד עם עוד 200 משפחות שכולות. זה לא, זה לא, עובר להם ליד האוזן. עכשיו תשמעו את גולדקנופ, שזה, בבצ'יק לפחות חכם. גולדקנופ זה חתיכת אוויל. אתמול הוא אומר, אני את זה לא אשמיע לכם, כתבתי איזה טור שלם היום במעריב. מה פתאום סנקציות? לא יהיו שום סנקציות. תראה לי חוק אחד עם סנקציות. אז אמר גולדקנופ, המכונה לואי ויטון, אני לא יודע אם זה לואי ויטון או לואי 14. יש בהרבה חוקים סנקציות, זה הקטע של חוק. או שאתה לא מקיים אותו, או שאתה הולך לקלבוש. הילדים שלי, אם לא מתגייסים, ואין להם נניח אישור רפואי שהם נכים, באה משטרה עצמאית, לוקחת אותם. סנקציות קוראים לזה. קראתי גם לקטע סנקציות.
סנקציות, יעדים, אתה אומר לא יקרה בחוק שאנחנו נעביר?
בחוק שאנחנו רוצים לתמוך, לא יהיו סנקציות ולא, סנקציות ולא יהיו יעדים, כשם שאין דבר כזה באף חוק במדינת ישראל. תגיד לי עוד חוק שיהיה סנקציות.
כן, אבל יגידו לך, באף מקום לא מקבלת קבוצה כזאת.
כי כל החוקים במדינת ישראל, על פי האידיוט הזה, זה חוקים שאנחנו יכולים לשקול אם לקיים, אין סנקציות. תגידו. נכון שיש לו צעיפים כאלה יקרים, ותמיד הסתכלתי, מי השמה איש הזה שר? בממשלת ישראל, ישראל היא עדיין מדינה ציונית, לא? אז האמת היא פשוטה, ואני אומר לכם בסוגריים, אל תגלו לו, אני יודע שגם ינון יודע אותה. גדולי ישראל, או איך שהם לא מכונים, או חכמי התורה, גם וגם, גם אשכנזים וגם, פה יש אחדות, אומרים בקולם, גם מי שלא לומד לא יתגייס. והם רוצים להכשיר את הקומבינה הזו בחוק כזה או חוק אחר. ליולי אדלשטיין יש מספיק מצפון כדי לא להכשיר את הדבר הזה, ועכשיו הם יפטרו קודם גם אותו, כמו שהם פיטרו את גלנט שערב השבעה באוקטובר נתן להם אזהרה, רבותיי אתם מפרקים את המדינה, כמו שהם מפטרים את היועמ"שית, כמו שהם מפטרים כל מי שלא בא טוב בעיניים לקואליציה שלקחה את ישראל ופשוט פרקה אותה. תודה.
טוב. בואו, רשמתי לי כמה דברים.
לא כזה טוב.
להתייחס אליהם. קודם כל לגבי יולי אדלשטיין, תגיד לי, אני עכשיו בטוח שיוציאו לי מהארכיונים, אולי כבר שלחו, אבל באופן כללי יוציאו לי מהארכיונים שאתה תקפת את יולי אדלשטיין.
ברור, אני מניח שכן, אז מה? כן,
בדיוק, למרות שהקראת את כל הרזומה, וכאילו זה יולי.
זה שתקפתי אותו, זה משנה את הרזומה שלו? לא הבנתי.
לא, כי...
אם תקפתי
אותו. אני אמרתי מי זה יולי אדלשטיין, כאילו תקפתי אותו.
ואני סיפרתי לך מי זה יולי אדלשטיין.
פשוט. אז אני בטוח שעכשיו, למרות, למה הפגנתם מולו עכשיו שנתיים? למה רדפתם אותו יום יום?
כדי ללחוץ עליו.
בשבת, בבית כנסת.
כדי להפעיל עליו לחץ, לא למכור את המשרתים. זו שאלה רטורית.
ברוב שהערכתם אותו, על כל הפעילות הציונית שלו, מררתם את חייו.
לא קשור, פעילות ציונית, כתבתי בוויקיפדיה שלו, מה קשור? שאלת מי זה, כאילו ניסית להקטין אותו, ולעשות ממנו כלום ושום דבר. עוד איזה זנב שמקשקש בכלב, אבל לא חני.
אני ניסיתי להקטין אותו, ואתם פשוט מררתם את חייו.
אגב, אני יכול לעשות את החיפוש, כשהוא הפר את פסיקת בג"ץ, כשהוא היה יושב-ראש כנסת, אני מניח, לא זוכר את זה במפורש, מניח שתקפתי אותו, בצדק.
יפה, בסדר גמור, וגם אתה תקפת אותו, אני מניח בחריפות, כי כבר שלחו לי מישהו שתקפת אותו.
בחריפות.
אבל, כן, בחריפות okay. רבה, אני מניח, ואולי נכון, מחר בחריות. אני אקריא לך את זה, בסדר? ובית, מררתם את חייו עכשיו שנתיים, פתאום הוא נהיה עכשיו, יכול להיות שהוא נשבר, פתאום הוא נהיה גיבור שלכם, בסדר. אז לא, הבנתי את הקטע, זה לא מעניין אותי יולי אדלשטיין. זה לא מעניין אותי.
אז למה אתה מדבר עליו?
אני בחרתי בראש הממשלה נתניהו שיביא לי בבקשה חוק גיוס. תודה רבה. הלאה.
בבקשה.
אתה אומר, אבל לפני השבעה באוקטובר, שנייה, אבל אתה אומר שצריך להפסיק את המלחמה. אם צריך להפסיק את המלחמה, צריך לגייס חרדים? אם אין מלחמה. אבל אין מלחמה. אם אין מלחמה, אז מה הבעיה?
אתה לא שואל את זה ברצינות.
לא, לא, אני שואל. בן, אתה מכיר אותי, אני איש מאוד רציני.
עינון, חסרים בצהל 12,000 חיילים.
אז למה כשעכשיו שהשמאלנים שרפו את הצווי גיוס שלהם, ועושים מסיבה ביום שלישי בתלפה, אתם לא מגיבים, ואין שום אירוע בתקשורת שלכם, שאתם מגנים את זה שהנוער החילוני עושה חגיגות מזה שהוא לא מתגייס? למה על האירוע החברתי הזה?
נוער החילוני מתגייס ב-88%.
שנייה, בן, עכשיו אני...
88%.
אני לא הפרעתי לך, נכון?
הכי גבוה.
בוא, אל תעשה לי סרי. אני...
סליחה.
בסדר. עכשיו, אז אל ת... אז כאילו, את... זה הכל צבוע. האירוע הוא לפרק את הקואליציה, והצלחתם. הצלחתם לתקוע טריז, עוד לא לפרק את הקואליציה, הצלחתם, חדרתם לציונות הדתית, לחלק מהציונות הדתית, הצלחתם לפורר את הגוש, יפה, שפו, אפילו דרוקר אומר את זה, דרוקר אומר, הצלחנו, וגם יש אחד קלנית משהו, קלנית משהו מהמחאות, משהו בוורוד, נשים, לא יודע, אנשים בוורוד, לא יודע
לא
מה.
מזה.
כן, אז גם היא אמרה, הצלחנו, כי אז זה, החוק הזה, ש, והגיוס, מפצל את הקואליציה. זה האירוע, זה אירוע פוליטי. זה אירוע פוליטי בשביל לפרק את הממשלה. כן? אתם מציעים להם הכל. אמר אצלי מלכיאלי, השר מלכיאלי לשעבר, שהחבר'ה האופוזיציה מציעים להם דף חלק, מה שאתם רוצים, תבואו איתנו, תקבלו הכל, כל האירוע הוא רק לפרק את הכל. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו, קלנית שרון, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת. עכשיו לגבי ברית המשרתים, איזה ברית משרתים? עם אלה שכל היום אומרים, עם יאיר גולן זה ברית המשרתים? זה שאומר שצריך לחנך מחדש את הציונות הדתית? עם מי ברית המשרתים? אני מבין ברית משרתים שהוא חושב שהציונות הדתית הם משרתים שלו. ברית משרתים עם אלה שחושבים שזיני לא יכול להיות ראש הבק, כי הוא משיחי. כי המשיחים לא יכולים להיות ראש הבק, הם יכולים לרוץ בג'בלאות בג'בליה, ולמות על קידוש השם, ולמלא את בתי הקברות הצבאיים, זה כן, הם יכולים, אז משבחים אותם, כשהם נופלים, אבל להיות ראש הבק הם לא יכולים, זה ברית המשרתים, שהם המשרתים, לצערי חלק מהציונות הדתית לא מבינים את האירוע שהם המשרתים, וחושבים שהם יהיו נורא צדיקים, זה הימין הערכי, שהוא כל הזמן משחק את המשחק, זה מזכיר לי את להיות ימני בערוצי התקשורת של השמאל, אתה צריך לדבר בשפה שלה, כאילו כן אני מבין, ביבי הוא מושחת והחרדים הם טפילים, תן להם את ביבי, תן להם את החרדים, ניצחת, לא תקבלו את זה ממני, לא את ביבי ולא את החרדים, זה דבר שני, דבר שלישי סליחה, דבר רביעי, אני בטוח שעכשיו, בעקבות זה שלא הצלחנו להעביר את החוק, התגייסו המון חרדים. כל הכבוד, ועכשיו הצלחתם, ואתם באמת, זה מה שאתם רוצים, ולכן גם התגייסו המון חרדים, כל הכבוד, הצלחתם, יפה מאוד. עכשיו, בנושא אחר, אני רק יכול להגיד לך דבר כזה, היה התקפה על איימן עודה. איימן, אם אתה רואה לפעמים, אני זוכר שמות. איימן עודה. זוכר את השם שלו, איימן ועודה. ואגב, אני קורא לו נכון עודה, לא כמו שאתם קוראים
נכון
לו עודה.
נכון מאוד.
נכון?
אני לא קורא לו עודה, כל פעם שמי שאומר עודה זה מעצבן.
אתם קוראים עודה לאיימן
לא,
עודה.
לא, 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 עודה, קוראים, זה השם.
ואתם קוראים אחמד לאחמד. כי אתם רוב שאוהבים את הערבים, אין לכם מושג מה זה הערבים, אין לכם מושג מה זה שפה ערבית, אין לכם מושג איך קוראים לערבים, אין לכם מושג מה הסנטימנט של הערבים.
ערבי זה כזה עם כפייה, לא?
עכשיו אני, ואין לכם מושג איך, מה קורה בסוודה, ואתם לא מבינים איך קרה 7 באוקטובר. אתם לא מבינים, אבל בסדר, לא משנה. אני נגיד שיפגעו באלימות בכל בן אדם. אבל לבוא ולשמוע ביקורת מכם, מנבה רוזוליו, מנבה רוזוליו, שכל עבודתה זה לרדוף אחרי חקים מהימין או אנשי ימין, אחריי גם רדפה, אני לא חק מהימין, אבל כאילו רודפת אחרי ואחרי כל מיני אנשים. לרדוף אחרי אנשים, אחרי כל מה שעשיתם, עם יריב לוין, עם הזה, עם טלי גוטליב, מה לא עשיתם? טלי גוטליב עם ילדה עם צרכים מיוחדים, סגרתם לה את הדלת בבוקר, כן? יריב לוין פח על הרכב שלו, אני צריך חסר דוגמאות, תרלול מוחלט, ואתם כולכם מעדדים את זה, רולניק משתף אותה, את נבה רוזוליו, הוא הערכי, רולניק שכתב עליי על מחול ויצמן, אתם נורא ערכיים, כן? אז אתם תגנו, אתם תדברו על מה שעשו לאיימן עודה, בושה וחרפה, זה מה שיש לי להגיד בעניין הזה, ועוד נושא אחד שרציתי להגיד לך, ברשותך, זה ש... אם יורשה לי כמובן.
יורשה.
א', לגבי סוודה, חבר'ה, תבינו, זה מה שקורה סביבנו, זה מה שעשו לנו בשבעה באוקטובר, זה מה שהם עושים לדרוזים, זה מה שהם רוצים לעשות לנו. אני מתחנן, תתעוררו. האויב זה לא ביבי, האויב זה הם. נזכרתי מה רציתי להגיד לך, שדיברת על, על ברית המשרתים, וזו הקואליציה, אז למה החרמתם את ביבי? אם אתה אומר הקואליציה, אתה אומר הבעיה זה החרדים, אז למה אתם לא מצטרפים לממשלה עם ביבי? אז למה אתם לא מצטרפים לממשלה עם ביבי? מה הבעיה? אם אתם אומרים שזה האירוע, למה החרמתם את ביבי חמש, בגנץ נכנס בפעם אחת, ואחרי זה פרש, ואחרי זה, ונכנס עוד פעם במלחמה, ובזמן מלחמה פרש. למה אתם אחרים? אם זה, למה ליברמן לא נכנס לממשלה? למה בנט אומר שהוא לא יושב איתו? למה יאיר גולן, אם הוא ברית משרתים, למה הוא לא מצטרף? למה יאיר לפיד לא מצטרף לנתניהו? לא מבין, אם הבעיה זה החרדים, אם זה הבעיה זה הימין הקיצוני, למה אתם לא מצטרפים לנתניהו? אתם לא רוצים, אתם רוצים ממשלת שמאל, ואתם מוכנים לשבת עם הערבים, רק שנתניהו לא יהיה. זה האירוע. זה מה שנזכרתי. ודבר אחרון, יש אירוע שהוא...
אחרון?
לא, עכשיו אחרון אחרון.
אוקיי.
אירוע רציני. אתם התחלתם לדבר על נושא של התאבדויות, אני מבקש מכם, תפסיקו לעשות את זה. גם זה מנוף פוליטי שאתם עושים להפלת הממשלה, אני מבקש מכם, תפסיקו לעשות את זה, זה אירוע לא טוב. זה ברור שכל המחקרים מראים שכשמדברים על זה, זה נותן לרעיונות לאנשים. תפסיקו מיד להתעסק בנושא הזה. תודה.
אני מציע אולי שנפסיק גם לכתוב על, על הנופלים. זה מוריד את המורל. התשובה היא, לא נפסיק. לא נפסיק כדי שמשהו יקרה פה לפני שיגמרו החיילים. תשמע, אני, כשאתה מדבר, אני עושה לעצמי רשימות, ואני, עכשיו, הדילמה היא במה לפתוח.
בדיוק.
כך הרבה הרמות להנחתה.
תהיה לי את הכותרות, אני אגיד לך במה לפתוח.
אז ככה. המשפט הכי מופרך שאמרת בבליל האחרון היה, אתם לא מבינים למה קרה השבעה באוקטובר. ובכן, אנחנו דווקא מבינים. השבעה באוקטובר קרה, כי יש ראש ממשלה שהבטיח להפיל את שלטון חמאס בעזה. חספסתי. ובמקום לעשות את זה ב-2009, כשעוד אפשר היה לעשות את זה כמעט בלי הרוגים, שחרר 1,027 רוצחים, ביניהם סינואר, וכל המפקדים של הטבח נמצאים בשחרור הזה. ואחר כך שאבו מאזן החליט להפסיק להעביר כסף לעזה, הוא שכנע את אמיר קטר להחליף אותו עם, במזומן בדולרים ירוקים. ואחר כך כששאלו אותו באולפן ערוץ 14 כמה חודשים לפני הטבח על כל ההתראות של אמן על מאחר הווזירתית, הוא אמר שיש הגזמה. ואחר כך הוא נסע לחופשה בפנדה, ואז ברמות, ואז שוב בפנדה, ואז בבוקרסט, ואז בבודפסט, והוא הרכיב משקפיים ורודים, ובראייתו כמובן, והוא פשוט הלך לישון במקום לשמור על הביטחון, כפי שהוא הסביר לוועדת וינוגרד, שרק ראש הממשלה אחראי גם לדעת עם הצבא הארוך, רק הוא, אפילו שר הביטחון לא. סוף סוגריים, לכן קרה השבעה באוקטובר. למה אתם לא מצטרפים לממשלה עם ביבי, הוא שאל. כן, גנץ עשה את זה פעמיים, אתה רוצה שעשה את זה פעם שלישית? כאילו לא מספיק שני סכינים? וליברמן הציע להיכנס אחרי השבעה באוקטובר, ולפיד הציע להיכנס, אבל נתניהו לא באמת רצה להיפטר מהקיצונים, כי הם שומרים עליו מאימת הדין, אז הוא נשאר עם הקיצונים. למה צריך, עוד אחד שמתמודד על תואר, הדבר הכי מופרך שינון מגל אמר בבליל האחרון זה, נגמרה המלחמה, לא צריך חיילים. אשכרה הוא אמר את זה, נשבע לכם. ובכן, צריך הרבה מאוד חיילים ולוחמים, קודם כל כי איבדנו כמות עצומה, לא רוצה לחזור עליה. שנית, כי ההזיות המשיחיות של חבורת המטורללים הזו מדברות על לכבוש את עזה, להקים התיישבות בעזה, לכבוש את הר הדרוזים, חלק מלבנון, לספח את יהודה ושומרון, אין לוחמים לדבר הזה. אין לוחמים לרבע מזה. וצהל צריך, בשום, גם אם יפרוץ עכשיו השלום, אנחנו, אני אומר את זה בתור איש של השמאל המטורלל, כן? נצטרך תמיד להיות הרבה יותר חזקים בסדרי גודל מכל אלה שסביבנו. אז לא מספיק שאתם מברכים מפה את כל האקדמיה והאליטות ומכון ויצמן והמדענים וכל אלה שהביאו לנו את הניצחון על איראן ועל חיזבאללה עם הפטנטים, עם הטכנולוגיה והעליונות, גם את הלוחמים אתם לא מוכנים להחליף בגלל הבריטים החרדים. לגבי הנוער החילוני שסופים את הצווים, אין מה לעשות, אלה עובדות. שיעור הגיוס של הנוער החילוני הוא 88%. שיעור הגיוס של הנוער הציוני דתי הוא 82%, כי שם הבנות מתגייסות פחות. שיעור הגיוס של החרדים הוא 8%. הערים החילוניות הגדולות בשרון, כל אלה, מובילות גם בגיוס, גם בהליכה לקצונה וגם למיצוי לוחמה. הטבלאות בגוגל תגשו. הבן שלי לא התגייס רוב צו גיוס, יבוא שוטר צבאי. אמר אצלי, אמר ינון, השר מלכיאלי, שמציעים להם האופוזיציה דו חלק, חבר'ה זה כבר לא בידיים של האופוזיציה. הסיפור עכשיו הגיע לאן שהגיע, כי בגץ פסק את דברו סופית, ובצדק. ובצדק. הרי למה עכשיו, למה הגענו לאן שהגענו? כי בגץ פסק שהעובדה שחרדים לא מתגייסים עומדת בסתירה לעיקרון השוויון, שזה אחד ממעט מאוד חוקי יסוד ששומרים עלינו כאן. שוויון. ואין על זה כבר שום אופוזיציה לא יכולה. כל חוק שיעבור, גם נניח מחר בבוקר ראש הממשלה יאיר גולן, כל חוק שיעבור יגיע בסוף למבחן בגץ. ובגץ אמר את דברו, ולכן הקומבינה נגמרה, ולכן כל ההתפתלויות. וכן, היה ברור שעקב אכילס של הקואליציה המושחתת הזו, או קואליציית הביזה הזו, זה הגיוס. זה לא אני המצאתי, זה לא גאונות של יאיר לפיד ויאיר גולן, כן? הלוואי שהייתה כזו גאונות. ולכן הם מתפתלים עכשיו, כי קשה מאוד לשבת היום באולפנים, לא בלתי אפשרי, כי עובדה, ינון מגל מצליח, אבל קשה מאוד לשבת היום באולפנים ולהגן על התועבה הזו, קשה. הרי התנועות האלה של נשות המילואימניקים, זה יש שם חצי מהאנשים, זה ציונות דתית. חצי מהאנשים זה נשות מילואימניקים עם שביסים, מפוארים, ותינוקות שתלויים להם על המנסה, כי זו האמת. וכן, יאיר גולן הוא בברית המשרתים. הוא שירת 40 שנה. הוא אחד הקצינים הכי אמיצים שקמו פה. אפילו על הבגץ הוא עשה להם על הראש נועל שכן.
רק הוא רוצה לחנך מחדש, לציונות הדתית.
לא, לא צריך לחנך מחדש, אני נגד מחנות חינוך מחדש, כי זה עושה לי אסוציאציה, לא, גם הוא לא, אני אגיד לך מה אני מקווה מאוד שיקרה. אני מאוד מקווה שיקרה שהציונות הדתית, שחלקים גדולים ממנה, הבינו שהם נחטפו. שהם נחטפו, נחטפו על ידי מטורללים. אתה יכול להיות ציונות דתית, אתה יכול להיות ימני, אתה יכול להיות מתנחל, אבל אתה צריך להבין איפה עובר הקו של אתה כבר לא ציוני, שאתה כבר בברית עם גולדקנופ, ואתה מוכר את הצבא ואת המילואימניקים ואת הלוחמים, בשביל עוד רבע שעה בשלטון. ואני מאוד מקווה שתקום איזושהי מפלגה ציונית דתית, טיפה יותר נורמלית, מהליצן הזה בן גביר, שהבטיח משילות, והביא לנו כלום. הבן אדם חילק עשרות, הוא אפסנאי של נשק. כל שאר הדברים קורסים ומתמוטטים. אתה צודק, שער, פרסומות.
איך שכחתי לדבר איתך על המכתב של הקונגרס? בוא נה, חבר'ה, אתם לא מדברים על זה. תקשורת שלמה שלכם לא שמע שהקונגרס הוציא מכתב שני לעמותות השמאל, ושמתברר שכל העמותות שאתה בזמנו אמרת לי לא מקבלים כסף מחול, זה הכל פה אנשים תורמים, חי שקלים למחאה העממית, קיבלו מיליארד דולר רק מארצות הברית, חלק מהממשל, חלק מתורמים וכל מיני כאלה. זה רק מאמריקה, לפני שאנחנו מדברים על אירופה ועוד כל מיני מקומות, כן? מיליארד דולר, מאיפה אתם חושבים יש להם את כל האינטרנט וכל השלטים באיילון וכל האירוע וכל התרללת? מיליארד דולר, מיליארד דולר, יש את השיר הזה של פרסקי.
אתה אמרת את זה ברצינות?
כן, אמר לך, כן, תכף אתה תגיב לי גם ברצינות. זה דבר מעניין, אבל לא, הם לא שמעו על המכתב, הם לא שמעו שהקונגרס הולך להכניס פה, הם לא שמעו שטראמפ עשה סנקציות על השופט של בולסנרו, שאסור לו להיכנס יותר לארצות הברית, לא ולבני משפחתו. הם לא שמים לב שיש פה הקש בגג כל היום למערכת המשפט הישראלית שהאמריקאים בטרפת על מה שקורה פה, שאתם הרסתם את הדמוקרטיה הישראלית. שעשו פה סנקציות על אנשי ימין, כן, אתם שתקתם. להפך, קראתם ביידן סייבס, כן, ועודדתם סנקציות על אנשי ימין ופעילי ימין. זה האירוע. אתם חושבים שאתם לא מבינים שהזמנים
משתנו. אני מבקש מהם לא לתבוע אותך, למרות שהם הולכים לתבוע כל מי שאומר מיליארד דולר, אבל אני אפיל את השפעתי שאתה לא תתבע.
למה?
סתם, כי יש לך מספיק תביעות, אני רוצה לעזור.
הכי מצחיק שאני רואה את הברק רבית שלכם מתאבלה 12, שהוא אומר, 6 מקורות בבית הלבן אמרו לי שביבי התנהג כמו משוגע, שהוא תקף את הסונים שם, הבדואים והאנשי הג'ולני, שתקפו את זה, את ברק רביד. מה, אתה מדבר איתי או עם שער, בן? בקיצור, אתה מבין, אני לא יודע אם הוא מדבר שם בממשל, אין לי מושג, זה אולי אנשים שנשארו מהתקופה של ביידן.
עם כולם.
בכל מקרה, האמריקאים קצת באאוטו.
ביידן? הבן אדם כתב ספר על טראמפ, יש לו שיחות עם טראמפ, יותר משיש לך שיחות איתי.
האמריקאים קצת התבלבלו. מדובר פה בג'יהאדיסטים שאנחנו צריכים לקרוא עליהם את הצורה ואנחנו צריכים לשמור על הדרוזים. אנחנו צריכים את הדרוזים כבני ברית שלנו. ומה שהם עושים שם זה כמו השבעה באוקטובר. זורקים אנשים חיים ממרפסות, כן? חוטפים נשים, עורפים נשים, שוחטים. אני קיבלתי סרטים ששוחטים אנשים ממש כמו שהם עשו בדאש. אותו דבר. אני לא מעלה את זה לרשת, אבל זה דבר נורא. אנשים לא מבינים ממה אנחנו מתמודדים פה. חבר'ה, יש רק פתרון אחד לחיות בארץ ישראל, ליהודי. או שהוא בורח מפה...
רגע, לא הבנתי, אתה מתהפך על ביידן עכשיו?
לא, על ביידן...
סליחה, על טראמפ?
לא, 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 אני רק אומר שהממשל לא מבין את האירוע. לא מבין את האירוע. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, ברוך השם שביבי עשה מה שעשה, ביבי וקץ, שתקפו שם את הזה, את הסונים.
ביבי וקץ... אתה גדול. שמע, בלי ישראל קץ, איפה היינו היום?
שר ביטחון מצוין.
מדהים.
שר ביטחון מצוין. ואני שומע את זה גם מהדרגים המבצעיים. מבין עניין.
זה מזל שלא בנינו את האיש שלו מול עזה.
בוא, אני אסיים, אני רק אומר דבר אחד, חבר'ה, אתם יכולים לא לחיות פה, זאת גם אופציה, לרדת מהארץ, להתבולל, הכל בסדר, אפשרות. יש אפשרות, אם אתם רוצים לחיות פה, יש רק דרך אחת ליהודי. ביד אחת התורה, אתה לא חייב להיות דוס גדול, אבל שיהיה לך את התורה ביד, ביד שנייה, M16. כל השאר, אי אפשר לחיות פה. תודה.
ופשוט תגלה אותם? נניח לא. אם אני לא מחזיק את התורה ביד
לא,
ימין.
לא.
אז אתה אומר שאי אפשר לחיות.
אני אומר, לא, אי אפשר לשרוד.
כ-M16 החזקתי, אמנם אצלי זה עוד היה אוזי בהתחלה. יש בא לך.
טוב שלא קרבין.
לא, אוזי, ואחר כך M16.
פרבלום. בתקופה שלי זה היה פרבלום.
החבר פרבלום. טוב, תשמע, אני חשבתי לתומי, פתאום שומד עצמי חזק מדי, שאתה לא מזכיר את הקשקשת הזו של המיליארד דולר, כי אתה יודע שזה פייק, אבל טעיתי. אז אני מבטיח שאני אפעיל את השפעתי בקרב ארגוני המחאה, שכבר הגישו מכתבי התראה לפני תביעה, ושלא יעשו את זה לך. אבל זה החלטה שלהם. עכשיו לעצם העניין.
לעצם העניין.
קחו, אני קראתי את 14 עמודים, זה לא דוח של הקונגרס, זה נייר עבודה שהכין צוות של חברי קונגרס רפובליקנים באחת הוועדות, זה כאילו שאתה חושף עכשיו נייר שהכין העוזר של שמחה רוטמן, לשמחה רוטמן בוועדת החוקה, זה אחד. שתיים, אין שם לא מיליארד דולר ולא מיליארד שקל. קח את המסמך הזה, הוא באנגלית, אז תיכנס את צ'אט GPT או לגרוק, תבקש משניהם, אני אומר לך את זה, כי אנשים עשו את זה, שינתח לך אותו, ותשמע שאין שם כלום. יש שם 42 אלף דולר, הסכום היחיד שיש עליו איזושהי הוכחה או אמירה, זה שממשל ביידן הבהיר, ב-2020 בכלל, 42 אלף דולר לתנועה לאיכות השלטון, עבור מיזם אקטיביזם בשלושה בתי ספר בירושלים. אחר כך יש שם חצי מיליון דולר שאולי הועברו לארגונים שחלקם אולי ארגונים שעוסקים גם במחאה, במסגרת תמיכה שאמריקאים מעבירים לכל העולם. עכשיו שיהיה משהו ברור רגע, יש פה כמעט כל דבר כאן מקבל תמיכה מחוץ לארץ. אני אותי קצת יותר מטרידה העובדה שהתפרסמה בשבוע שעבר, אבל לא הייתה לנו תוכנית ולא הספקתי לדבר על זה, או שכן, שמענקי מחקר שמתקבלים מהאיחוד האירופי ירדו השנה ב-70%. זאת אומרת, החרם זה חרם שקט, זה קרוב גם לליבי, כי הבן שלי עושה מחקר באוניברסיטת תל אביב, בחקר המוח, והכל שם בנוי על מענקים ומלגות של האיחוד האירופי, ברוב שהם אנטישמיים. אז עכשיו זה הולך גם לרד. אם תבדקו את פורום כהלת, שזה הפורום שהמית עלינו את האסון, שנקרא הפיכה המשטרית, כולו ממומן מחוץ לארץ. וכולי וכולי. אגב, האמריקאים, במשך שנות דור, עוד מהמלחמה הקרה, תומכים בכל הארגונים שקדמים דמוקרטיה, בכל העולם. ואגב, לכן זה גם היה הגיוני שממשל ביידן הביע את מורת רוחו מההפיכה המשטרית, כי היא עמדה להפוך את ישראל לפחות דמוקרטית, והאמריקאים נחשבים ונקראים מנהיגי העולם החופשי הדמוקרטי, ואם יש איזו הפיכה באיזו מדינה והיא לא דמוקרטית, היא קומוניסטית, האמריקאים מנסים לעשות הפיכה הפוכה. זה לא אני המצאתי, אבל מכאן ולהגיד מיליארד דולר, תשמע, תרים טלפון למי שאתה רוצה מארגוני המחאה, אני עכשיו רציני, תבקש לראות את כל מקורות הכסף, אני מעריך ומאמין שיזמין אותך והכל העמותות האלה רשומות, הציבור, כלומר אנחנו, תרם מאות מיליונים מכיסו, כולל עבדך הנאמן, כולל הרבה מאוד
מיליונים?
הלוואי שהיה לי בו. בואו, אתה יודע שמקבל עכשיו עוד הצעות לקנות טירה ולעשות קומבינות כמוך? בעודנו מדברים. אז רגע, איפה הייתי?
אתה בדיוק ציימת.
אני בדיוק מסיים.
לפחות היית אמור לסיים.
על הנייר. כל הוויכוח הזה מטורף, אתה יודע, לאנשים שתומכים בזה שאנשי לשכת ראש הממשלה יעבדו גם בקטר, ישלימו מסחר, ואגב, היום, לא אמרתי לך את זה, קטר על הגורדי שחקים בדוחה מוקרנת תמונתו של ישמעיל הנייה. יום השנה למותו בטרם עת. זה המדינה המורכבת. בקיצור, דבר אחד, אותו מסמך של הקונגרס, יש לו 7 הסתמכויות על מאמרים, על טורים של קרולין גליק. אתם מבינים? אז זה האירוע. דבר אחד, כדי שלא נתווכח יותר מדי, אם אתם באמת חושבים שמישהו מהמפגינים, מיליוני המפגינים, שעזבו את הכל, בכל מבתי זקנים וניצולי שואה, ועד נערים בני 15 ו-14, קיבל איזשהו שקל מהאמריקאים, אתם באמת צריכים אשפוז. זהו, סיימנו? מה, יש לנו מרואיינים?
לא, אני דיברתי 2.5 דקות, אתה דיברת 5 דקות.
לא נכון. ממש לא.
אתה יודע מה, תבדוק אותי אחרי זה. תבדוק
ממש אותי לא, אחרי זה. אני אבדוק לך אחרי זה.
בסדר? ועכשיו אתה אומר לי, סיימנו. לא, די, כבר אין זמן. כבר אין זמן. רק אני אגיד לך שאדם בולר אמר שאם מתפוצץ לא תהיה עסקה, זה חמאס השם. אוקיי? כלומר, כל מה שאתם אומרים פה כל הזמן מאשימים את ביבי ואברמוביץ' שעוד פעם מצוטט בה, כמובן, עוד פעם, כל הזמן, מצוטט ברשתות של האויב ומצטטים אותו שהוא אומר, כל ההפסדנו והחיילים שחוקים וכל הדבר הזה, וביבי לא רוצה עסקה וביבי רוצח וכל השטויות שאתם מדברים, אז בולר שוב אומר, האמריקאים שוב אומרים, שמי שתוקע עסקה זה חמאס, ולא משנה כמה התעללו בחטופים שלנו, וכמה התקיעו עסקה, וכמה התחזרו, וכמה היו רשעים, וכמה זה דאש, שאנחנו רואים מה עשו בשבעה באוקטובר, ומה עושים לדרוזים בסוריה, עדיין אתם תאשימו את נתניהו, כי אתם לא יודעים מי האויב.
במשפט אחד, שני משפטים קצרים, אחד עכשיו מולי יש, תמונה מערוץ 14 אתמול עם כותרת גדולה, עלייה במקרה התאבדויות בצהל. זאת אומרת, מים קרים וביצה סרוחה. שתיים, נכון, חמאס כרגע, יש בוויכוח על מפתחות השחרורים, מה אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שחמאס עדיין מוכן לעסקה הכוללת, לא צריך בכלל ללכת לפעימות, נגמדה עם הפעימות האלה. צריך ללכת לעסקה סופית, לא לשמונה, ללכת ל-20, וזה חמאס מוכן, אם הוא יקבל את הפסקת האש הקבועה, ונתניהו לא מוכן, כי אז הוא יאבד את בן גביר סמוטריץ', הכי פשוט.
זהו, חזרנו? טוב, הבאתי לך שיר. איך קוראים לו? נדב חנציס, אם את כבר הולכת. בכלל, הקונספט שאין מרואיינים הוא מצוין, לחפור את הראש לאנשים, שעה שלמה. תן לי
רגע, לא הבנתי, עברה כל התוכנית בין מרואיינים?
לא הבנת? למה, אתה זוכר שיריינת מישהו? אני לא זוכר שיריינו מישהו. אבל יכול להיות שאני טועה.
אותי.
תקשיב איזה שיר מגניב. בחור הזה הוציא, כתב בטיק טוק, זה שווה או לא שווה, תוך איזה יום נהיה לו איזה 2 מיליון צפיות. פסיכי. תקשיב, תקשיב.
זה מרגיש כל כך מוזר שאת כבר לא פה לידי אז אני יוצא מעיניים מדמיין שאת איתי וחיפשתי לי הזמן עכשיו הזמן שלי זה את אני ניסיתי לברוח עוד לפני שגע אבל את ממהרת בלב שלי נשארת איך אני נשארתי בלעדייך גם היום איך אני בסרט, תחושה שלא עוברת תבואי לדקה שרק אומר לך שלום איך זה שוב קרה לי, בלילות את חסרה לי לא אמרתי לך שרה לי, ועכשיו קצת כואב אולי זה גם אצלך ככה, הלב שלך מתהפך כמה הייתי מחכה שמה להתאהב אם את כבר הולכת לפני שאת חותכת תעשי שלא יחב לי יחב לי מדי אבל הלב שלך ממתכי מהצד את מחייכת כנראה שלא נורא לך להיות בלעדי
מה אתה אומר?
לא רע
נכון? יש לו שם איזה עלייה כזאת זה פילי.
זה כאילו אף אחד לא יודע מי הוא.
דווקא תדע לך שמוזיקה בעיניי זה דבר יפה.
אני שמח שהגעת לתובנה הזו.
תדעי מאז שזה נגמר, קשה להיות כבר מאושר. בניתי לנו כבר עתיד עם זיכרונות מעבר. תדעי תקופה יפה שלא הרגשתי משהו אמיתי. פשוט מאז שעד שלא, אני מרגיש שעד שלי. אמרתי לך שרה לי, ועכשיו קצת כואב אולי זה גם אצלך ככה, הלב שלך מתהפך כמה הייתי מחכה שמה להתאהב אם את כבר הולך
איזה כיף, סתיו קורנס נותן לי את הפיידר, אתה מבין שאני יכול לדבר כמו שבימים שהגשתי מוזיקה אז הזה אני אתן קרדיטים לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לסתיו קורנס ושקד מורד שהיו אחראים על השידור, איזה יופי. תודה לאופיר מורוסף וליאור פוזניאק שהיו אחרים על השידור ברדיו כל רגע. בדיגיטל עידו טבת, עמיתי דויק וראות מתיתיהו ארגון. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', ואנחנו ניפגש פה גם מחר. תהיו בקשר, אה? ביי.